טוב, סוגיה הבאה שלנו בדף סוף עמוד ב', דף כ"א סוף עמוד ב', מדברת על ערער שיוצא על דיין שיושב בבית דין. עוד פעם סיפור של קיום שטרות, וכמו כל הסיפורים פה הם עוסקים בקיום שטרות, מה שקצת מאיר באור בעייתי את הפירוש של הריף לסוגיה הקודמת, שהריף לקח את זה בכלל למקום שלא קשור לקיום שטרות ולא להנפק, אלא עד ודיין שמעידים על הלוואה. שזה פתאום שטול פה באמצע בין כל המעשים האלה שעוסקים כולם בקיום שטרות, אז זה קצת מוזר, לכן אין פלא שרוב הראשונים לא למדו כמוהו. בכל מקרה בסוגיה כאן מדובר במפורש, כתוב בגמרא, שזה מדבר על קיום שטרות, ויוצא ערער על אחד מהדיינים, השאלה היא האם שני הדיינים האחרים יכולים להציל אותו. בתוך הדברים, עיקר הדיון הוא בעצם בסוגיה של טרי וטרי, זאת סוגיה שבעצם נתקלנו בה כבר בדפים קודמים, אבל כאן היא עולה ולכן אני אטפל בה כאן. זו סוגיה מעניינת. הגמרא אצלנו, אני אגדיל את זה.
תודה.
בסדר?
כן, תודה.
אוקיי. אז הגמרא פה אומרת ככה, אמר רב אבא, אמר רב אונה, אמר רב, שלושה שישבו לקיים את השטר, וקרא ערער על אחד מהם. כן, זה המקרה. זאת אומרת, שלושה דיינים יושבים לקיים שטר, ופתאום מגיעים שני עדים, ומעידים שאחד מהשלושה הוא פסול. עכשיו, שני הדיינים האחרים רוצים להעיד עליו שהוא כשר. אז בעצם, לכאורה יש פה מצב של טרי וטרי. שני המערערים אומרים זה שני עדים שהוא פסול, שני הדיינים החברים שלו מעידים שהוא כשר. עכשיו, השאלה היא מה קורה פה בטרי וטרי. אז הגמרא אומרת כך, עד שלא חתמו, מעידין עליו וחותם. מי שחתמו, אין מעידין עליו וחותם. זאת אומרת, כל עוד שני הדיינים הראשונים לא חתמו, הם יכולים לקום להעיד על הדיין השלישי, להכשיר אותו, ואז הוא יכול לחתום איתם. אחרי שהם כבר חתמו בעצמם על הפסק, או על ההנפק, הם לא יכולים עכשיו פתאום להעיד על הדיין השלישי, ולצרף גם אותו שיחתום איתם.
אז עושים פה הבחנה... אבל רגע, גם במקרה הראשון, לא בהכרח הם יכולים להכשיר אותו. אבל זה עוד לא, זה סיפור אחר.
מה זאת אומרת? לא הבנתי. רק שנייה, אחת, יעל. לא הבנתי מה שואלי.
במקרה הראשון, עד שלא חתמו מעידים עליו וחותם. כלומר, הסיכום של חותם לא בהכרח יכול להיות נכון, כי לא תמיד הם... יכולים להכשיר אותו.
לא, אם הם יודעים עליו עדות שהוא כשר, אז הם יכולים להעיד עליו ואז הוא יחתום איתם. רותי?
כן, רציתי לשאול אם מדובר פה בדיין שנעשה עד, או שאחר כך הם לא יכולים
והם
ידעים שהופכים שוב
לדיינים. עוד מעט נראה. אז אחרי שהם חתמו הם לא יכולים כבר להעיד עליו, לפני שחתמו כן. רש"י מסביר פה ככה. מי שחתמו, למה מי שחתמו הם כבר לא יכולים? הבו לאו נוגעים בעדות שגנאי להם שישבו עם פסול בדין. כן, יש, הגמרא אומרת שנקיי הדעת בירושלים היו בודקים מי יושב עמם לסעודה. זאת אומרת, כשאתה מוזמן לאיזשהו מקום לסעודה, תבדוק קודם מי שאר האורחים שנמצאים שם, שזה לא סתם יהיה איזשהו אירוע של הוללות ודברים כאלה. אבל זה כמובן משמש כמשל לדיינים. כשמבקשים ממך להצטרף להיות דיין באיזשהו מקרה, אתה צריך לבדוק מי הדיינים האחרים שנמצאים איתך בהרכב. אל תצטרף לדיינים לא ראויים. אחת הסיבות המרכזיות לעניין היא, שאם למשל אתם שלושה דיינים, אם אתה תהיה במיעוט נגד שני האחרים, אתה עדיין תצטרך לחתום ביחד איתם על פסק הדין. עכשיו, אם אתה לא סומך עליהם, אתה לא חושב שהם דיינים ראויים, אל תצטרף בכלל להרכב הזה. כי אתה לא תהיה מוכן לעמוד מאחורי פסק דין שהם נתנו אם אתה מתנגד לו. אתה תגיד, זה פסק דין שטותי, הם לא דיינים ראויים בכלל. אז אתה לא תהיה מוכן לחתום על פסק הדין אם אתה תהיה במיעוט. לכן, תבדוק מראש, האם אלה דיינים שגם בהנחה שהם יפסקו נגדך, אתה תהיה מוכן להצטרף ולחתום על פסק הדין, אתה מעריך אותם כדיינים, תצטרף. אם אתה לא מעריך אותם כדיינים, אל תצטרף מלכתחילה. אל תיכנס למצב בעייתי בסוף. תבדוק בהתחלה עם מי אתה יושב.
אז אם זה גם התנאי לאחר כך, כאילו בעצם של גילוי באלמה, שהם בדקו קודם כל את מי הדיינים שיושבים?
לא הבנתי.
ולכן הם יכולים להעיד עליו כשהוא כשר?
לא, לא הבנתי.
טוב, אחר כך אני
אשאל
את זה.
אוקיי. אז אז הרש"י כאן אומר שלמה, מה ההבדל בין לפני שחתמו לאחרי שחתמו? לפני שחתמו, אז הם לא נוגעים בדבר, כי הם עדיין לא עשו אקט של דיינים. אז עדיין זה לא נקרא שהם התיישבו לדון עם מישהו פסול. במסגרת הבירור הגיעו שני העדים, ואז הם יכולים להגיד, אוקיי, אז הדיין הזה לא ראוי ואנחנו לא נחתום. ואם הם חושבים שהוא כן ראוי, אז בסדר גמור, זה תראה ותראה. אבל אם הם חתמו, אז במצב כזה הם כבר ישבו בדין, הם כבר עשו את פסק הדין, ופתאום מתברר שהם ישבו בדין עם דיין לא ראוי. מה, לא בדקתם?
זה אינטרס, לא חושב.
בדיוק, לא בדקתם. הם יצאו לא טוב אם מתברר שהדיין הזה באמת היה פסול. אז יש להם איזשהו אינטרס לדאוג לזה שהוא יימצא כשר. ולכן בעצם הם נוגעים בעדות ואנחנו לא מקבלים את עדותם.
אז למה הוא חותם?
מה? אז לא חותם. אחרי שהם חתמו, אחרי
שהם... אין מעידים, וחותם.
לא, אין מעידים עליו וחותם. האין זה על הכל. אין מעידים עליו וחותם. זאת אומרת, לא נכון שמעידים עליו וחותם, כן. זאת אומרת, אי אפשר להעיד עליו שיחתום. אי אפשר להעיד עליו שיחתום. זאת אומרת, זה הטענה. אוקיי? אז בסדר, זה הנגיעה בדבר. עכשיו, פה שימו לב, יש פה איזושהי הנחה מאוד מעניינת. בשתי ההלכות האלה, בין לפני שחתמו, בין אחרי שחתמו, איכשהו אנחנו מתעלמים לחלוטין מעדי הערעור. זאת אומרת, אם הדיינים יכולים להעיד על הדיין השלישי, נגיד לפני שהם חתמו, אז כשהם יעידו, הוא יוכל לחתום. למה הוא יוכל לחתום? יש גם שני עדים שאומרים שהוא פסול. ויש שני עדים שאומרים שהוא כשר. אחת. אוקיי, אז ההנחה היא בעצם, שאם הדיינים יכולים להעיד עליו שהוא כשר, לא מפריע לי שיש שני עדים שאומרים שהוא פסול. כי בתרי ותרי אני אכשיר אותו, נכון? זה ההנחה של הגמרא.
לא.
למה?
כי, שוב, זה מה שאמרנו קודם, כלומר, רק אם הם הצליחו להכשיר אותו.
אני מדבר
שאני... לא בהכרח הם הצליחו להכשיר אותו.
לא, אני מדבר שהם יכולים...
זה הרבה קודם.
כאשר הם כשרים להעיד, לפני שהם חתמו, אז הם מעידים עליו שהוא כשר, נכון? אז הם שני עדים על הדיין השלישי שהוא כשר, אבל יש שני עדים שפוסלים אותו. והגמרא מניחה שבמצב כזה הוא כן יכול לחתום איתם. אם הם העידו עליו, אז הוא יכול לחתום איתם.
אבל יש רק הנחה של תהליך, כלומר, בתהליך כזה הם יכולים להעיד עליו, אבל הם לא...
וממילא, אם הם יוכלו להעיד עליו, אז הוא גם יחתום. אני שואל למה הוא יחתום, יש גם שני עדים נגדו. אז מה אם יש שני עדים בעדו? ויש גם שני עדים נגדו, זה תרי ותרי. רואים שם בגמרא, רואים בגמרא, שאם יש תרי ותרי, אם יש שני עדים מול שני עדים, אז השני עדים הפוסלים לא מעניינים אותי. האיש יהיה כשר, נכון? זה מה שרואים בגמרא. אבל תראו גם בדין...
כל מדובר באדם כשר, שעד עכשיו
הוא היה בחזקת פשוט. עוד שנייה, נגיע. בשלב זה אבל הוא כשר. הדין השני בעצם אומר אותו דבר. כי הדין השני אומר שאם הדיינים, אחרי שהם חתמו, לא יכולים להעיד על הדיין השלישי, אז... בגלל שזה גנאי להם והם נוגעים בעדותם, אז במצב כזה הוא לא יוכל להעיד. אבל למה הוא לא יכול להעיד? רק בגלל שהם נוגעים בעדות. אבל אם הם לא היו נוגעים בעדות, זאת אומרת אם הכל היה בסדר, לא היה מפריע... אז לא היה מפריע לי שיש עדיין שני עדים שפוסלים אותו, נכון? ואת ההנחה של הסוגיה לכל אורך הדרך, שהכל תלוי בדיינים. אם הדיינים כשרים לעדות הוא יהיה כשר, אם הדיינים פסולים לעדות הוא יהיה פסול. שני העדים המערערים לא מעניינים אותי. זה בעצם הסתתות.
אולי הסוגיה נותנת משקל יתר לדיינים, אשר לעדים אחרים.
לא יודע, זה כבר תירוצים. כרגע אני מתאר את העובדות. אוקיי? אלה העובדות. העובדות הן שבעצם יש כאן שניים מול שניים, ואיכשהו במצב של שניים מול שניים, הדיין יוצא כשר. רק אם השניים השניים לא כשרים, אז אני פוסל אותו. אבל בקיצור, לעדים המערערים אין שום מעמד, אלא אם כן הם לבד. אם הם לבד, אז הם יפסלו אותו, כי אין עדים מולם. אבל אם יש שני עדים מולם, לא אכפת לי שהם קיימים, אנחנו נקבל את שני העדים שמולם. השאלה היא למה עדיף לקבל את הדיינים על פני העדים, כמו שיעל אמרה, מה זה עדיפות של דיינים, או שעידית,
לא, עידית, לא שעידית
אמרה שזה בגלל החזקה שיש לו שהוא כשר, אז פה צריך לדון, אבל קודם כל אלה העובדות, אוקיי? עכשיו,
לשים לב שזה שיטת רבונה.
מה? רגע, רגע, עוד לא הגענו לרבונה, לא יודע מי זה רבונה. שנייה אחת. כרגע אני קורא את הגמרא פה. עכשיו, אני אעיר עוד הערה. יש פה עוד התעלמות מהסוגיה הזו, בסוגיה הזאת יש עוד התעלמות מזה שדיינים הופכים לעדים. נגיד שהם לא נוגעים בדבר. אבל עדיין הם התיישבו כדיינים, ופתאום כשהגיע ערעור, הם הופכים לעדים. האם אין בעיה בדיין שהופך לעד? הרי ראינו שעד לא יכול להפוך לדיין, לפחות בדאורייתא. בדרבנן אולי, כן. אבל פה זה בכלל לא עולה. לא מטריד את הגמרא שהם התחילו כדיינים והפכו להיות עדים.
למה
לא?
אבל
הם עדים על משהו.
אני נכנע.
אולי הם עוד לא עשו אקט של דיינים.
מה?
אולי הם עדיין לא עשו אקט של דיינים.
לא, זה לא נכון, כי אחרי שהם חתמו, לפי זה, אחרי שהם חתמו, הם היו צריכים להיות פסולים גם בלי הנגיעה בדבר, כי הם כבר עשו אקט של דיינים.
אבל הם עדים.
רגע, אחת אחת, אי אפשר ככה. אחת אחת.
הם מעידים על משהו אחר, הם לא מעידים עכשיו על הדיינות שלהם.
בסדר? נחמה, מה רצית להגיד?
תודה רבה, כן.
אוקיי. אז באמת פה הנקודה היא שלא, זה כנראה לא צריך להטריד אותנו שדיין נעשה לעד, כי דיין יכול להפוך לעד בקייס אחר. וגם העד יכול להפוך לדיין בקייס אחר. ראינו הרי בסוגיה הקודמת, ראינו שהיה דיין שחתם על שטר, ואחרי זה הוא מגיע בתור עד להעיד על אותו מקרה. אפילו זה אותו מקרה. שהוא היה דיין, הוא יכול להיות עד. למה? למה זה לא מפריע לי? כי עכשיו זה דיון חדש, בפני בית דין חדש, זה לא באותו דיון שהוא משמש כדיין, הוא גם משמש כעד. זה על אותו מקרה, אבל זה לא באותו דיון. ואצלנו זה עוד יותר טוב, כי אצלנו זה אפילו לא על אותו מקרה. הם משמשים כדיינים לגבי קיום השטר. הם משמשים כעדים לגבי כשרותו של הדיין, זה אישו אחר. זה שני דברים שונים. אני אזכיר לכם את מה שכבר אמרתי פעם לגבי הזמה. אם אתם זוכרות לגבי הזמה, אז אמרתי ש... כאשר יש שני עדים שמעידים נגיד שראובן רצח, ובאים שני עדים אחרים ומזימים את קאט העדים הראשונה. אז מאמינים לקאט השנייה והקאט הראשונה נפסלת. השאלה היא למה זה לא טרי וטרי? למה זה לא הכחשה? אז חלק מהראשונים מסבירים שהעדים השניים מעידים על העדים הראשונים. והעדים הראשונים מעידים על עצמם. נכון? והעדים הראשונים מעידים על עצמם. ולכן במצב כזה הראשונים לא נאמנים, זה לא טרי וטרי, יש רק את שני העדים האחרים. רק שנייה אחת. כן, שאלתי שם מה קורה עם שני העדים הראשונים, הרי גם אומרים כל שני עדים שבאים ומעידים על הלוואה כלשהי, הם גם אומרים אנחנו גם היינו שם וראינו, זאת אומרת הם גם מעידים על עצמם, אז בעצם אני לא יכול לקבל שום עדות, נכון? כי כל עדות זה בעצם עדות שלך על עצמך. אז הסברתי שזה לא קשור, כי במקרה הרגיל שבאים שני עדים ומעידים על הלוואה, הנושא שנידון בבית דין הוא ההלוואה. אז זה שהעד מעיד על עצמו שהוא היה במקום, זה לא מעניין, כי הוא לא הבעל דין, הוא לא זה שנידון כאן. במקרה של, 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 של הזמה,
בדיוק על זה מדברים.
מדברים על השאלה אם אתה פסול או לא. לא מדברים על, על הרצח. הרצח עזבנו אותו. עכשיו פתחנו דיון חדש. הדיון הוא בשאלה אם אתה פסול או לא פסול. בדיון הזה אתה לא יכול להעיד על עצמך. כי אתה הבעל דין. זה בדיוק ההבדל. זאת אומרת, כל השאלה זה תמיד מי הוא פה הבעל דין. זאת אומרת, מי הוא הנושא שבו דנים. אז אם אני חוזר אלינו, אז הדיינים האלה מעידים לא בהקשר שבו הם משמשים כדיינים, שזה ה-NPEC או הקיום של השטר. הם, פתחנו עכשיו דיון חדש. השאלה אם האיש שיושב לידם קשר להיות דיין. זה דיון אחר. ובדיון הזה הם מתפקדים רק כעדים. אז לכן אין שום בעיה. אז לכן
יש
הגמרא...
לי שאלה.
כן.
בפני מי הם מעידים עליו?
עוד פעם?
בפני מי הדיינים הללו באים ומעידים על הדיין
שלישי? יכול להיות בפני הרכב שלישי. אז אז הטענה היא שפה בכלל השאלה הזאת של דיין נעשה עד לא עולה. טוב, אני ממשיך בגמרא. אז הגמרא אומרת, אז זה הדין, כן? אם זה לפני שהם חתמו, אז הם יכולים להעיד על הדיין השלישי והוא מצטרף אליהם, אחרי שהם חתמו הם נוגעים בדבר. שואלת הגמרא, ערער דמאי. זאת אומרת, מה היה הערעור של שני העדים שפסלו את הדיין? אי ערער דגזלנותא, תראו תראינינו. בדיוק מה ששאלתי קודם, הרי הגמרא בעצם אומרת, אם שני העדים אומרים שהדיין הזה הוא גזלן, גזלן פסול הן לעדות והן לדיינות. אז אם באים שני עדים ומעידים שהוא גזלן, אז בעצם יש פה תרי ותרי. זה שני הדיינים שמעידים שהוא כשר, שהוא לא גזל, ושני העדים האלה אומרים שהוא כן גזל. אז זה תרי ותרי. ואם זה ערער דפגם משפחה, אני ממשיך לקרוא, אי ערער דפגם משפחה, כוונה מעידים שהוא עבד, רשי אומר, ועבד פסול, פסול לדון, אז אומרת הגמרא, זה גילוי מילתא בעלמא. בסדר? זה רק גילוי מילתא, ולכן זה בסדר. מה זאת אומרת בסדר?
זה לא עדות, זאת לא עדות.
זאת לא עדות.
אפשר לברר את זה, לא מסתמכים רק על העדות שלהם.
אמרתם שני דברים שונים.
כן, זהו.
זאת אומרת, יש פה, זה באמת שני הדברים.
גם זה לא עדות, והרי כל השורים הקודמים דיברנו על המתח הזה בין עדות לבין לדעת את המציאות. זאת אומרת, גם זה לא עדות, גילוי מילתא, זה בדיוק זה, שעכשיו המציאות יכולה להתברר.
למה יכולה להתברר? הרי אנחנו נוגעים בדבר.
אבל אני רציתי לראות שאין פה נגיעה בדבר. הנגיעה בדבר שלך לא תשנה את המציאות.
למה? הרי אם אני נוגע בדבר, אם אני נוגע בדבר, אז כשאני מעיד עליו שהוא לא עבד, יכול להיות שאני משקר, הוא כן עבד, אני נוגע בדבר.
אבל אז אפשר לגרור את האנשים
המשקרים. אז לכן אני אומר.
אנחנו נוגעים מזה מהמפרשים אמר, שזה דברים כאלה, דברים שהם ידועים גם לציבור, זה לא משהו שהוא, משהו שבסופו של דבר, עתיד להתגרות גם ככה או גם ככה.
אז זה הפרמטר השני. זה הפרמטר השני שעלה כאן. מה? כן.
הדבר שניתן לברור, אז לא יעלו לשקר בו.
זה אותו דבר, זה לא אותו דבר, זה לא עוד דבר, זה מה שהם אמרו גם. הטענה השנייה היא באמת, שזה מה שרשי גם אומר כאן, שזה גילוי מילתא במובן הזה, שבעצם זה מילתא דאבידא לגילויה. מילתא דאבידא לגילויה היא הכוונה שכל אחד יכול לראות אם הוא יתברר בסוף הרי אם הוא עבד או לא. דיינים לא יכניסו את עצמם למצב שהם אומרים על מישהו שהוא לא עבד אחרי שכל הציבור ידע שהוא כן עבד. אז לכן, במצב כזה הם לא נוגעים בדבר. הם לא נוגעים בדבר והם יכולים להעיד גם אחרי. עכשיו תשימו לב. כן.
רציתי לומר פה משהו?
כן, כן.
אז זה מה שכאילו בהתחלה התייחסתי אליו, שאם הדיינים בעצם מבררים מי יושב איתם בדין, חלק מהבירור זה גם זה.
נו, ולכן מה?
ולכן אין פה עניין של... יש פה עניין של... בררנו מראש עם מי אנחנו יכולים לשבת בדין. אין לי כאן.
אבל הם היו צריכים לבדוק גם אם הוא עבד, כי הוא לא פסול לדון.
בסדר, לכן הם כבר בדקו את זה.
לא, אבל עכשיו, אז אם ככה הם נוגעים בדבר. כי באים שני עדים ואומרים שהאיש הוא עבד.
ברגע שהם בדקו, ברגע שהם בדקו, מי ראוי?
מי אמר שהם בדקו? אולי את הפשלה והם לא בדקו? זה בדיוק הנקודה, הרי זה החשד. אולי
בינתיים הוא גזל והם סמכו עליו ומילה שהם ידעו.
החשד הוא שאולי הם לא בדקו, והתברר שהוא או גזלן או עבד, ועכשיו הם יצטרכו להתגונן, מה לא בדקתם? אז יש להם הטיה, הם ירצו להעיד שהוא בסדר. זה הנגיעה בדבר. אז על זה אומר רשי, גילוי מילתא בעלמא הוא, מי שחתמו עמי אין מעידים עליו. כאילו הקושייה על הפגם משפחה היא על הדין השני. שאחרי שחתמו הם לא יכולים להעיד כי הם נוגעים בדבר. שואלת הגמרא, אם זה פגם משפחה, גם אחרי שהם חתמו הם יכולים להעיד עליו. למה? מהי חשד נוגע בעדות איקה? אך הדבר זה צריכים הם לברר, ודבר העשוי לגלות הוא שיבדקו אחריו עד שיבורר הדבר. ואין עדותן של אלו תלוי באגדתן, ואינן אלא מגלי דבר באלמה. אוקיי? בעצם רשי אומר לנו כאן, שהדבר הזה הוא גילוי מילתא באלמה, בסופו של דבר זה עניין שאמור להתברר, ולכן אין לנו חשד שהם נוגעים בדבר, במצב כזה. פה אני אעיר...
אני רוצה לשאול שאלה לגבי הגילוי מילתא. למה יש הבדל במהות של ה, של ה, בין גזל לבין גם משפחה. זאת אומרת, למה בגזל זה לא משהו שאולי גם עתיד להתגרד? למה יש שוני בשלחנה?
כי גזל זה עניין, מה? מי יודע אם מישהו גזל או לא גזל? יש פה שאלה שהוא עומד לדין בבית משפט. כל העולם יודע אם הוא גזל או לא. אבל אם מישהו אוהבת או לא אוהבת, זה עניין של סטטוס. כולם מבינים מי אבא שלו, מי אמא שלו, מאיפה הוא בא. זה ציבור יודע דבר כזה, הוא חלק מהציבור.
אם הוא הגיע מכפר אחר, מעיר אחרת.
בדרך כלל כשמישהו מגיע מאיזשהו מקום, אנשים יודעים אם הוא אוהבת או לא. יודעים אם הוא מתחתן או לא מתחתן, יודעים כל מיני דברים. יש לזה סטטוס של אוהבת, זה לא סתם איזה עבירה חד פעמית שאתה מסתיר אותה ואנשים לא יודעים. אני אומר, זה לא תמיד ככה, אבל זה הרבה פעמים ככה, ומספיק שהרבה פעמים זה ככה, כדי שהדיינים יפחדו לשקר. כיוון שהם לא יודעים, יכול להיות שפה זה כן ידוע לעוד אנשים, ואז הם תיגלה ערוותם, כן, הם שיקרו. אז לכן הם לא הסתכלו, הם לא ישקרו.
כשדיינים באים להעיד, לטובת הדיין השלישי,
כן.
הם יודעים בוודאות, זאת אומרת, זה לא שהם לא חשדו, וואי, הוא היה נראה מה זה, לתמה, תלמיד חכם ולתמה, ולא חשדנו לרגע שהוא, יש איזשהו
פעם. לא יודע, יכול להיות שהייתה פשטה והם לא בדקו. אז אני אומר, פה במקרה הזה לא סביר, למה? כי אם הם באים ומעידים שהוא לא עבד, הם כנראה בדקו, והם יודעים שהוא לא עבד. כי האלטרנטיבה היא שהם משקרים עכשיו, אבל השקר הזה יש סיכוי טוב שהוא יתגלה. לכן לא סביר שהם משקרים. אז מה כן? כנראה הם באמת בדקו, והם יודעים שהוא לא עבד. זה בדיוק מה שהגמרא שואלת. לכן, שימו לב.
אבל זה קורה, סליחה שאני מתערבת. קורה לפעמים גם היום, שרבנים נתנים סמכות לאיזה ספר, ולא בדקו בדיוק מי האדם. אני פשוט...
השאלה האם זה דבר שעתיד להתגלות. אם זה דבר שעתיד להתגלות...
בסוף הולך להתגלות, כי כולם יודעים מי הוא. שזה בדלם מפוקפק. על ספר היה נראה נורמלי, נתנו אותו לרב לחתימה, הוא חתם, בלי לברר מי בדיוק
המחבר. אני לא יודע, זה יכול אולי לקרות, אבל אנשים רציניים בדרך כלל לא עושים דברים כאלה.
אז אני חושב שזה קורה.
זה שזה יכול לקרות זה לא אומר, אני צריך לדעת האם זה קרה פה. וההנחה היא שכל עוד לא הוכח, זה כנראה לא קרה.
נכון, אז אנחנו כנראה שזה לא קורה, חזקה, אני מבינה, כן.
זאת אומרת, אם יש מקרה שבו יתברר שזה כן קרה, בסדר, זה יכול לקרות, אבל כל עוד לא יתברר לי, ההנחה היא שזה כנראה לא יקרה, לא סביר שזה קורה, אוקיי? רק אני אעיר פה הערה, שההנחה של רשי, זה שפסול של נוגע בדבר, הוא לא פסול הגוף, אלא הוא חשד שקר. ולכן פה, כיוון שפתרנו את בעיית חשד השקר, אז נפטרה בעיית הנוגע בדבר. אבל האמת היא שזה מחלוקת ראשונים, האם נוגע בדבר הוא פסול בגלל שהוא חשד שקר, או שזה כמו בעל דבר. אם אתה נוגע בדבר, אז זה כמו בעל דבר, ובעל דבר יש לו פסול הגוף. בלי קשר לשאלה אם אנחנו חושדים בו או לא, אפילו לרעת עצמו, הוא פסול. לכן, אם זה היה ככה, אז לכאורה אי אפשר להסביר פה את מה שרשי הסביר. בגלל שמה אכפת לי שאין לי חשד. כל עוד אתה נוגע בדבר, אז אתה פסול בין לחיוב ובין לשלילה. זאת אומרת, זה לא קשור לשאלה אם אני חושד בך בפועל. אבל זה לא בדיוק ככה, בגלל שהרי למה הם נוגעים בדבר? הם נוגעים בדבר בגלל שיש לזה השלכות. אם אין לי חשד שהם משקרים, ממילא הם כנראה גם לא נוגעים בדבר. אז גם פסול הגוף לא יהיה. אז פה יש מקום להתלבט, אבל אני אומר, זה רק הערה בסוגריים. אני רוצה לחזור חזרה לשאלה בגמרא, שאלה שקראנו עכשיו. תראו, מה שהסברנו עד עכשיו, זה השאלה, הרי השאלה הזאת מורכבת משני, שתי קרניים, כן? זה מתקפה דו-ראשית. הגמרא בעצם אומרת, לא יכול להיות שזה ערר של גזלנות, ולא יכול להיות שזה ערר של פגם משפחה. לכן בעצם לא יכול להיות ערר כזה, אני לא מבינה את הדין הזה. עכשיו בוא נראה, ערר של פגם משפחה, למה זה לא יכול להיות? ואז מה? ואז מה? ולכן, אז איזה משני הדינים יוצא לא נכון? לפני שחתמו או אחרי שחתמו?
השני, הם יכולים
להיות פטור. הדין השני יוצא לא נכון. הדין שאומר שאחרי שהם חתמו הם נוגעים בדבר בפסולים, יוצא לא נכון, כי הם לא נוגעים בדבר. זה הערעור של פגם משפחה, נכון? עכשיו, עם הערעור של גזלנות, את מה הוא תוקף?
הראשון.
את הראשון, נכון? כי מה בעצם אומר לנו רשי? בואו נקרא. ת, תראו תראינינו, כן? אם זה הרד הגזלנותה, אז תראו תראינינו, אומר רשי, כי אמרי לא גזל, הבו לאו תראו תראי, ולא מתקשר באחי. דקיים עלן לקמן בפרקין, אין ערער פחות משניים. מה רשי אומר? שאם זה הרד הגזלנותה, אם זה הרד הגזלנותה, אז תראו תראינינו. מה זאת אומרת תראו תראינינו, ולכן מה? ולכן אתה לא יכול להכשיר.
ולכן
הדיין לא יהיה קשר. זאת אומרת שזה תוקף את הדין הראשון, לא את הדין השני. הדין הראשון שאומר שלפני שהם חתמו, הם יכולים להעיד והדיין יהיה קשר, ומה פתאום? זה הרי תרי ותרי. ואם זה תרי ותרי, הדיין צריך להיות פסול. אוקיי? אז תשימו לב, לפי רש"י יוצא ככה. הקושייה הזאת של הרער דמי, הצד של הרער דגזלנות התוקף את הדין הראשון. הצד של הרער דפגם משפחה תוקף את הדין השני. זה בסדר. הגמרא אומרת, לא יכול להיות לא הרער דגזלנותא ולא הרער דפגם משפחה. הרער דגזלנותא לא יכול להיות כי הדין הראשון לא מסתדר. הרער דפגם משפחה לא יכול להיות כי הדין השני לא מסתדר. אוקיי? זה מה שכתוב ברש"י. בסדר? אבל, אם ראיתם את בעל המאור, וזאת גם שיטת הרך, פשוט הרך לא מודפס פה על הגיליון, אז לכן העדפתי להביא לכם את בעל המאור, בואו נקרא את בעל המאור. בעל המאור כן על הריף. אמר אבונה אמריו שלושה שישבו לקיים את השטר וקרא הרער וכו'. הרער דמי. אי הרער דגזלנותא תרי ותרי נינו. פירוש. שימו לב. ואפילו מי שחתמו עמי אין מעידים עליו. האיקה למי מראו כתרי לבעדי תרי והוא כגברה בחזקת כשרות. איך מסביר הבעל המאור?
אז הוא בדיוק
הפוך
מרשי כי הוא אומר שהוא בחזקת כשרות. רש"י אומר שהם לא יוכלו להכשיר
את זה. נכון. בעל המאור מסביר שהערער דגזלנות התוקף את הדין השני, לא את הדין הראשון כמו שרש"י אמר. אם זה הערער דגזלנות, אז בעצם הדיינים הם שניים, ושני העדים המערערים הם גם שניים. יש לנו תרי ותרי. במצב של תרי ותרי, הדיין צריך להיות כשר, כי יש לו חזקת כשרות. אז למה אחרי שהם חתמו, אנחנו פוסלים את הדיין, הוא היה צריך להיות כשר. כך מסביר בעל המאור. אוקיי?
לא הבנתי, מה הקשר? לא הבנתי, אחרי שחתמו עוד פעם, אפשר להסביר את
זה? הגמרא אומרת שני דינים. לפני שהם חתמו, אז הם יכולים להעיד, ואז הדיין נהיה כשר. נכון? אחרי שהם חתמו, הם נוגעים בדבר, לא יכולים להעיד, והדיין פסול.
כן.
עכשיו הגמרא אומרת, אם זה הרער של גזלנות, זה לא יכול להיות. כי זה תרי ותרי. אז מה? אז רש"י אמר לנו שזה תוקף את הדין הראשון. כי אם זה תרי ותרי, אז איך אתה אומר לי בהתחלה שהדיין הזה קשר, יש שני עדים נגדו ושני עדים בעדו, הדיין הזה צריך להיות פסול, זה ספק דאורייתא לחומרא. צריך להיות פסול. בעל המאור חולק על רש"י. בעל המאור טוען שהמתקפה הזאת פונה אל הדין השני. אם זה הרער של גזלנות, אז יש פה שניים מול שניים. ואם זה שניים מול שניים, אז איך אתה אומר לי שאחרי שהם חתמו, הדיין הזה פסול, הדיין הזה צריך להיות קשר, כי בתרי ותרי הדיין קשר. זאת אומרת, בעל המאור חולק על רש"י...
זה רק עכשיו דיברות, רגע.
לא הבנתי.
אמרת שזה בעל המאור, אבל גם תוספות אומר ככה שהוא קשור.
לא, לא, נעזוב את התוספות, לתוספות עוד נגיע. בכוונה אני לא מתחיל עם תוספות. אני עוד בונה את התשתית שלה שנצטרך להבין את זה.
בתרי ותרי הדיין קשר.
נכון? בעל המאור מניח שאם יש על דיין מסוים שני עדים שפוסלים אותו ושני עדים שמכשירים אותו, הדיין הזה אמור להיות כשר.
זה בגלל שהוא דיין או זה בגלל שיש חזקת
כשרות? לא, בגלל שיש לו חזקת כשרות.
לכל אדם.
כן.
לכל אדם.
כן. ואז אומר הבעל המאור, אז מה הבעיה? אז הרישא היא בסדר, אומרים לך שהם תרי ותרי ולכן הדיין כשר. אז מה המתקפה? מה הגמרא שואלת שאם זה הרער דגזלנות הזה לא מסתדר? אומר בעל המאור, לא, הקושייה היא על הדין השני, לא על הדין הראשון. כי בדין השני כתוב שאם אחרי שהם חתמו, אז הדיין פסול. שואל בעל המאור, למה? זה תרי ותרי, בתרי ותרי הדיין צריך להיות כשר.
צריך להיות.
צריך להיות כשר, זה הקושייה של הגמרא, לפי בעל המאור. בסדר?
לפי בעל המאור, במצב של
תרי
ותרי, מה שהיה קודם, נשאר. זאת אומרת, יש איזשהו מצב
של... תראה את החזקה, כן. ולפי רש"י, המצב, ההנחה שלו, זה שאם יש תרי ותרי, הדיין נפסל. לא מעניין אותי שהייתה לו חזקת כשרות. נכון? זאת
בחורת... למה לא? אותו רש"י לא מובן בעצם. רגע, רגע.
לפני הסברים, קודם כל עובדות. רשי אומר שכשיש תרי ותרי, הדיין נפסל, ולא מעניין אותי שיש לו חזקת כשרות. בעל המאור אומר, אם יש תרי ותרי, הדיין כשר, כי יש לו חזקת כשרות. אז אני צריך להעיר פה כמה וכמה הערות. הערה ראשונה זה סתם כדי להכיר את הדין, אני מניח שזה מוכר, במצב שיש לנו ספק, אנחנו בדרך כלל משאירים את הדבר על חזקתו. נכון? אם יש לנו, לא יודע מה, אדם שהיה בחזקת כשרות, או לא אדם, נעזור כי זה הנושא שלנו, אלא, לא יודע מה, אישה שהייתה מקודשת, בסדר? ועכשיו יש שני עדים שאומרים שהיא התגרשה, ושני עדים אחרים אומרים לא, היא לא התגרשה. אז יש לנו ספק. מה עושים? משאירים אותה בחזקתו. ידוע שהיא הייתה נשואה, אין לי מושג אם היא התגרשה כי יש לזה ויכוח, אני משאיר אותה בחזקת נשואה. או עזבו את הטרי וטרי, היא זרקה...
אז מה שהיא עושה עם זה?
רגע, רגע, שנייה. יעל, לאט לאט, אמרתי, אני עוד לא מסביר, אני רק מתאר את העובדות. לאט לאט.
אבל מה שמדבר על
ספק נורא איתם. רגע, שנייה. אתם קופצות להסבר, לא לקפוץ, אנחנו לא נבין את זה אם לקפוץ. אני רוצה קודם כל שתבינו את העובדות. אחרי זה הסברים. אחרת נסתבך פה. יש, אם האישה הזאת מקודשת, והבעל זרק לגט, עזבו טרי וטרי, הבעל זרק לגט ספק קרוב לא, ספק קרוב לה. אם זה קרוב לה, אז היא מגורשת, אם זה קרוב לא, זה לא נחשב שהיא קיבלה את הגט, והיא לא מגורשת. מה עושים במצב כזה?
מגורשת.
היא אשת איש, נכון? היא הייתה מקודשת, בחזקת מקודשת, יש לי ספק האם היא התגרשה או לא, משאירים אותה בחזקתה, נכון? בעל המאור טוען, בוא ניקח את העיקרון הזה של חזקות, וניישם אותו גם כאן. יש לנו שני עדים מול שני עדים על הדיין הזה, שניים פוסלים אותו, שניים מכשירים אותו, הדיין הזה היה בחזקת כשרות עד שלא הגיעו העדים המערערים. יש לי שני עדים, אז זה ספק? בספק, משאירים אותו על חזקתו, אז הוא נשאר כשר. בעל המאור לכאורה, זה הדבר המתבקש. אם יש שני עדים ושני עדים נוצר ספק, במצב של ספק אנחנו משאירים את המצב בחזקתו, ולכן הדיין צריך להיות כשר. את רשי צריך להבין, מה רשי אומר? רשי, אני כבר כאן אומר רק במשפט, רשי כנראה מבין שכאשר יש שני עדים מול שני עדים, זה לא מצב רגיל של ספק. בספק כזה של טרי וטרי לא הולכים אחרי חזקה, רק בספקות רגילים. אז זה אני רק אומר בסוגריים, לזה עוד נגיע, זה עיקר הסוגיה. אבל רק אני אומר...
יש פה גם דאורייתא ודרבנן.
זה הדיון, אבל נגיע. אז לכן אני רק אומר פה רק כדי שהתמונה תהיה יותר שלמה. אבל בואו נחזור רגע לבעל המאור. בעל המאור אומר פה דבר מאוד 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 מוזר. למרות שהוא טוב, הוא נראה סביר, והסברה, כי הולכים אחרי חזקה, יש לנו ספק, הולכים אחרי חזקה. אבל, הוא אומר דבר נורא מוזר. כי, הרי, מה ההבדל בין לפני שחתמו לאחרי שחתמו, לפי בעל המאור?
הם נוגעים
בדבר,
לא.
הרי רשי הסביר לנו, אחרי שהם חתמו, יש להם אינטרס, להציג את הדיין השלישי ככשר, והם נוגעים בעדות, נכון? אז מה זה
קשור? זה כל הקשייה שלו.
אז מה אומר בעל המאור? לא הבנתי את בעל המאור. אז בעל המאור אומר, אם שני הדיינים האלה, אחרי שהם חתמו, מעידים, ושניים שפוסלים, זה טרי וטרי, צריך להשאיר את הדיין לחזקתו. איזה טרי וטרי? הרי הדיינים נוגעים בעדות. אין פה טרי וטרי, יש רק שניים שפוסלים, השניים שמכשירים הם נוגעים בעדות. אז מה זה קשור בכלל?
אני מקים בעדות זה פירוש רשי, אולי בעל המאור מפרש את זה אחרת.
או, צריך, אין, לא אולי, בטוח.
אבל אז יש שאלה נוספת.
רגע, שנייה. שנייה, עוד רגע.
איך הוא להסביר את התירוץ?
רגע, קודם כל נסביר מה הקושייה אחרי זה, לא לקפוץ. אז אני אומר, אז אם, זה לא אולי, אלא זה ברור, בעל המאור מסביר את הגמרא אחרת. בעל המאור טוען כך, שני הדינים בגמרא בכלל לא קשורים לנגיעה בעדות. שני הדינים בגמרא אומרים, כאשר הדיינים עוד לא חתמו, הם יכולים להעיד על הדיין השלישי, זה טרי וטרי והוא כשר, כי יש לו חזקת כשרות. אחרי שהם חתמו, הוא לא כשר, ועל זה שואלת הגמרא למה, גם אחרי שהם חתמו זה טרי וטרי, מה ההבדל? בעל המאור לא מקבל שאחרי שהם חתמו יש נגיעה בעדות, מבחינתו אין נגיעה בעדות. הכל בסדר, מה זה נגיעה בעדות? הם מעידים וזה כנראה מה שהם יודעים. אז זה טרי וטרי. אז אומר בעל המאור, אלא שאם זה כך, אז איך אתה פוסל את הדיין אחרי שהם חתמו? גם אחרי שהם חתמו זה טרי וטרי. תעמיד אותו בחזקתו. בעל המאור בדיוק, הוא טוען שהגמרא שואלת זה בדיוק את זה. הגמרא שואלת מה ההבדל בין הדין הראשון לדין השני. פה זה טרי וטרי ושם זה טרי וטרי.
בעל המאור מבין את הגמרא בתמיהה, לא ב...
כשאלה, לא כאמירה.
לא, כולם מבינים בזה כשאלה. ערער דמי זה שאלה. אך לפי רשי השאלה, לפי רשי השאלה היא אני לא מבין את הדין הראשון. זה טרי וטרי, זה הצלת פסול. לפי בעל המאור אני לא מבין את ההבדל בין שני הדינים. הרי טרי וטרי צריך להיות קשר, הדין הראשון הוא ברור. טרי וטרי צריך להיות קשר כי יש חזקת קשרות. אבל למה הדין השני הוא פסול? גם שם זה טרי וטרי עם חזקת קשרות. מה זה משנה אם הם חתמו או לא חתמו? ובעל המאור לא מקבל את ההבדל שיש פה נגיעה בעדות. ולכן אומר, אז לא הבנתי, זה טרי וטרי וזה טרי וטרי. אז למה לא נלך אחרי חזקת קשרות גם בדין השני?
אם בעל המאור לא מבין את ההבדל, אבל בכל מקרה, נתנו פה שני מקרים.
נכון.
נתנו שני מקרים. אז לטענתו מה, שני המקרים אותו דבר?
כן, לא לטענתו, זה מה שהגמרא שואלת. אתה מביא לי שני דינים. אתה אומר ששני הדינים... אתה שואל אותי שני הדינים, אתה אומר לי ששני הדינים הם שונים. שואלת הגמרא, במה הם שונים? זה טרי וטרי וזה טרי וטרי. אז טרי וטרי צריך להיות קשר, אז למה בסיפה אתה פוסל? זה בדיוק מה שהגמרא שואלת. הגמרא בעצם לא מבינה, אין נגיעה בעדות, לא מדובר פה בכלל נגיעה בעדות. ולכן הגמרא שואלת, אז מה ההבדל בין הרישא לסיפא? למה הדין הראשון הם כשרים והדין השני הם פסולים? צריך להיות ששניהם יהיו כשרים, יש חזקת כשרות. ואז הוא לא מכניס בכלל את הסוגיה של נגיעה בעדות פה. אוקיי? אז הקושיה, זאת אומרת, הקושיה לפי בעל המאור בעצם...
למה היו צריכים לעלות את העניין הזה שאני חותם או לא? אם חתמו או לא? מה זה משנה? האם הם יכולים בכלל
להעיד
בשבילו או לא?
לא, לא הבנתי.
לפני החתימה זה לא משנה. לפי המהלך.
בדיוק, זה הקושייה של הגמרא. כן. למה אתה עושה חילוק בין לפני החתימה לאחרי החתימה? אין שום הבדל, זה טרי וטרי וזה טרי וטרי. כך לומד בעל המאור. זאת אומרת, בעל המאור בכלל לא מכניס את הנגיעה בעדות פה למשחק. אוקיי?
אבל רגע, רגע. כן. בעל המאור הוא בא ומפרש את הגמרא, נכון?
נכון.
בעצם כל האמירה הזאת שישבו שלושה לקיים את הסתר וקרא על אחד, כלומר, כל האמירה של הגמרא או כל השאלה זה כבר רב שעד.
לא, לא הבנתי.
מקרת זמנים, נכון? השאלה היא לפני המחשבה של בעל המאור.
לא, בעל המאור מסביר את השאלה של הגמרא. השאלה של הגמרא, לפי בעל המאור, לפי ההסבר של בעל המאור, זה למה אתה אומר לי שני דינים שונים, הדין צריך להיות בשניהם שהדיין יהיה כשר. כי בתרי ותרי יש חזקת כשרות לדיין והוא כשר. למה בדין השני פסלת אותו? זה מה שהגמרא עצמה, זו לא קושייה של בעל המאור על הגמרא. זאת קושיית הגמרא לפי הסברו של בעל המאור. הגמרא עצמה שואלת את זה לפי בעל המאור.
אוקיי.
Okay.
יש לי פה משהו לא מובן לי, בסדר.
אוקיי. הוא ממשיך עכשיו, אני ממשיך לקרוא בבעל המאור. ואין להקשות מהד אתנו רבנן, מהברייתא, שניים שהיו חתומים על השטר, דמקשינן עלה ומגבינן בי, עמי, תרי ותרי נינו, גמרא שראינו בתחילת הפרק. כן? יש שניים חתומים על השטר ובאים שניים שפוסלים אותם. אז לכאורה זה תרי ותרי, השניים החתומים מול השניים שפוסלים. אז אומרת הגמרא, הרי זה טרי וטרי, אז למה אתה גובה בשטר? אז מה רואים? שכשיש טרי וטרי הולכים לחומרה, לא מקבלים את העדויות. אז אומר בעל המאור, זה לכאורה קשה על מה שאני עצמי מניח. זה ראיה לרשי, שבטרי וטרי צריך לפסול. אז אומר הבעל המאור, זה לא קשה. דעתם, לב הגופה יהודי עדי השטר, באים אלו להעיד, שהרי מתו. על השטר הם באים להעיד, שפסול. הלקח טרי וטרי נינו ולא מגבינן בה. מה הוא אומר? הם לא מעידים על עדי השטר. אם הם היו מעידים על עדי השטר, אז השניים שמקיימים את העדים הם לטובתם, והשניים שפוסלים אותם הם לרעתם. ואז מה? ואז בעדי השטר, לעדי השטר יש חזקת כשרות, ובאמת במצב כזה היינו מכשירים את עדי השטר. אבל פה הדיון הוא על השטר, לא על עדי השטר. הם מעידים שהשטר פסול. שהוא נעשה כשהם היו אנוסים, כן, מחמת ממון, מחמת נפשות וכו'. אז הם מעידים שהשטר פסול, לשטר אין חזקת כשרות. מה, יש חזקת כשרות לשטר? זה הגוף על הדיון בשטר, האם הוא שטר פסול או שטר כשר. באיש, בבן אדם, שאומרים שהוא גזל, הרי כשהוא נולד הוא לא היה גזלן. נכון? אז יש לו חזקת כשרות. ברגע שהוא גזל הוא נפסל. זאת אומרת, היה לו מצב ראשוני שבו הוא היה כשר. ועכשיו השאלה אם המצב הזה השתנה. אני אומר, במצב כזה, כשיש לי ספק האם המצב השתנה, אני משאיר את המצב על חזקתו. אבל בשטר, זה כל הדיון. יש כאלה שאומרים שהוא פסול, הוא היה פסול מתחילתו. הוא מזויף השטר הזה, הוא נעשה באונס. ואלה שאומרים שהוא כשר, אומרים שהוא כשר. אז אין מצב שקיים בשטר, שהשטר כשר עוד לפני שהתעורר הספק. וכיוון שכך, ברגע שיש טרייל וטרייל, ברור שלא הולכים אחרי חזקה, כי זה ספק. אי אפשר מספק להוציא ממון. אתה רוצה להשתמש בשטר כדי להוציא ממון? אי אפשר, השטר הזה הוא בספק. מספק, לא מוציאים ממון. אבל אם היה דיון על עדי השטר, והיה לנו טרייל וטרייל, שניים אומרים שהעדים כשרים, ושניים אומרים שהעדים פסולים, אומר בעל המאור, באמת במצב כזה, היינו מכשירים את העדים. כיוון שהעדים האלה יש להם חזקת כשרות. ולכן אין להקשות מהגמרא שם על מה שאני אומר, כן, בעל המאור, אומר כאן. ברור?
כן.
אתם איתי? בסדר?
כן.
אבל האחה שעל גופו של הדיין מעידים, כאן הרי הם מעידים על הדיין עצמו, לא על השטר. הבו להו טרי וטרי, ואוקים גברה החזקה דקשרות. אז אם יש שני עדים על הדיין שפוסלים אותו, ושני עדים שמכשירים אותו, והדיון הוא על הדיין. לדיין יש חזקת כשרות, גם אם אתה צודק שהוא גזל, עד הגזלה הוא היה כשר. ועכשיו יש פה ספק האם הוא גזל או לא גזל. שני עדים אומרים שכן, שני עדים אומרים שלא. במצב כזה אנחנו מעמידים אותו בחזקת כשרות. לכן אומר בעל המאור, אל תקשה עליי משם. לענייננו אני מסכם. בעל המאור בעצם חולק על רשי בשאלה מה קורה כשיש שני עדים מול שני עדים, ולבן אדם שמעידים עליו יש חזקת כשרות. לשיטת רשי, במצב כזה, חזקת הכשרות לא משחקת תפקיד. נכון? פוסלים את הדיין, למרות שיש לו חזקת כשרות. זאת אומרת, רשי תופס שהספק של טרי וטרי הוא לא ספק רגיל. נכון? זה לא ספק רגיל, שבספק רגיל הרי הולכים אחרי חזקה. רשי אומר לא, ספק של טרי וטרי זה לא ספק רגיל. בספק של טרי וטרי לא הולכים אחרי חזקה. זאת שיטת רשי. ולכן הוא מסביר את הגמרא לשיטתו, כמו שראינו. בעל המאור בנקודה הזאת בדיוק
כל הכלל. סליחה, כמו דבר, זה לאורך כל הדרך, תראי תראי תמיד לא הולכים אחרי החזקה, או שרק במקרים שזה דורייתא?
רגע, 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 את מקדימה את המאוחר. ברש"י
פה... אבל הרב אמר בצורה כוללת
כזה. אמרתי בצורה כוללת כי אני לומד את הגמרא כאן. בגמרא כאן כתוב שבטרי וטרי לא הולכים אחרי חזקה. זה מה שכתוב. חילוקים אנחנו נעשה אם יהיו לנו סתירות. אני הולך שלב שלב. מה שרואים פה בגמרא לפי רשי, זה שטרי וטרי זה לא ספק רגיל. בספק רגיל לא הולכים אחרי חזקה. בטרי וטרי לא הולכים אחרי חזקה. אוקיי? בעל המאור חולק על רשי. בעל המאור אומר, טרי וטרי זה ספק רגיל. כמו שבכל ספק הולכים אחרי חזקה, גם בטרי וטרי צריך ללכת אחרי חזקה. זה מה שבעל המאור טוען. זאת מחלוקת רשי ובעל המאור, ואת זה תזכרו טוב, כי זאת נקודת המוצא שלנו. איפה? אני רק אביא את הדוגמה, זה הגמרא ביבמות, אבל אני כבר מביא אותה כאן רק בשביל הדוגמה. מה קורה אם אישה היא אשת איש, ועכשיו הבעל זרק לגט, ספק קרוב לא, ספק קרוב לא. במצב כזה נוצר ספק, האם היא מגורשת או לא, והרי עד השלב של זריקת הגט היא הייתה אשת איש, יש לה חזקת אשת איש, כיוון שיש ספק האם היא התגרשה או לא, אנחנו מעמידים אותה בחזקת אשת איש. נכון? זה ספק, זה לכל הדעות. מה קורה אם אני זרקתי גט, סליחה, שני עדים באים ואומרים אני נתתי לגט, שני עדים באים ואומרים הוא לא נתן לגט. לפי רשי היא תהיה ספק מגורשת. כי לא הולכים אחרי חזקה כשיש ספק, סליחה, לפי רשי, כן, לפי רשי כשיש ספק של טרי וטרי לא הולכים אחרי חזקה. ספק של טרי וטרי זה לא כמו ספק רגיל. אז אם יש ספק האם הוא נתן לגט או לא הולכים אחרי החזקה שלה, אבל אם הספק הזה הוא טרי וטרי בגלל שני עדים נגד שני עדים, שם החזקה לא משחקת תפקיד. לפי בעל המאור, לא. בעל המאור אומר, גם ספק שנוצר מעדויות של עדים, טרי וטרי, זה אותו דבר כמו בספק רגיל. הולכים אחרי חזקה. בסדר?
אז לפי רשי שמה זה מגורשת? ספק.
לפי רשי ספק.
אז לפי בעל מאור,
לפי בעל מאור יש את איש. בסדר?
ספק מגורשת זה אומר שהיא לא יכולה לא להתחתן ולא יכולה לחזור עם בעלה.
היא צריכה לקבל עוד גט מספק. או שיחדש אותה עוד פעם, אם הוא רוצה להיות בעלה. מספק, אוקיי? עכשיו, זה מחלוקת רשי ובעל המאור, ואת זה תזכרו טוב טוב. זאת הנקודה הראשונית שממנה אנחנו יוצאים לדרך, וזה עוד ילווה אותנו. אז תזכרו את זה. עכשיו, אני ממשיך בקטע של בעל המאור, שאמרתי לכם לא להיכנס אליו, כי הוא נוגע בסוגיה אחרת, לא רציתי שתתבעו שם. אז אני אקרא את זה איתכם, אבל כי עכשיו שאנחנו מבינים את המחלוקת, יהיה אולי יותר קל להבין גם את זה. אז אני ממשיך לקרוא, זה הקטע השני של בעל המאור ששלחתי לכם. והעודה אמרינן במעשה די ינאי המלך, אילי, מה הכוונה? בואו נראה רגע את המעשה של ינאי המלך.
מדובר... אילי, אילי,
אילי, אילי, אילי,
האם
אמא
שלו נשמטה לפני שהוא נולד?
נכון. בואו נראה את זה, אני משתף את הגמרא בקידושין. הגמרא, ינאי המלך היה מזרע של כהונה. בסדר? אבא שלו היה כהן. עכשיו, אמא שלו נשבטה. כן? זה מה שאומרים שמה. ויומר יהודה בן גדידיה לינאי המלך. ינאי המלך רב לך כתר מלכות, הנח כתר כהונה לזרעו של אהרון. אתה רוצה להיות גם כהן גדול וגם מלך, מספיק אתה מלך, תשאיר את כתר הכהונה לזרעו של אהרון. גם הוא היה מזרעו של אהרון, אבל שהיו אומרים אמו נשבט במודיעים ויבוקש הדבר ולא נמצא ויבדלו חכמי ישראל בזעם, ואז יש כל מיני המשכים, לא חשוב. היו אומרים שם אמו נשבט במודיעין, מה הכוונה? גויים תפסו אותה ושבו אותה. אז מה?
אז היא זונה.
נכון, ואז וינאי המלך, וינאי המלך יצא מזה. ינאי המלך יצא מזה. ואז...
התוצאה של האונס?
כן.
כן, אז הוא חלל.
ואה, בדיוק. ואז יש פה בעיה.
לא, אז הוא כלום, מה זה הוא חלל?
נכון, הוא לא חלל, הוא כלום.
הוא לא חלל. יש לנו אין הנושא אסורה על בעלה גם.
הוא לא חלל, הוא כלום.
הוא לא חלל, איך הוא חלל?
אם הוא יצא מהאונס, אם הוא יצא מהאונס של הגויים, אז אבא שלו לא כהן.
לא, הוא יצא
מאביב,
אבל אחרי שנעשה.
זה השאלה. אוקיי, תכף נראה. אז עכשיו, לא, טוב, יכול, יש פה שתי אפשרויות, אבל תכף נראה.
היה עוד שאלה, היא נשבטה כשהיא כבר הייתה נשואה, כאילו
הכוונה? לא, לא חשוב כרגע. אם היא נבעלה, אם היא נבעלה לגוי, עדיין היא אסורה לכהן.
אסורה. לעולם, כאילו?
כן. עכשיו...
כהונה, מה הבעיה? הרבה אסורים לכהונה.
כן. עכשיו, הגמרא בהמשך אומרת... הגמרא בהמשך אומרת, היכי דמי, אני עובר למטה. היכי דמי, איך זה היה שם? אני מדלג קצת כי זה לא נוגע אלינו. אילי מה דה בית רי אמרי השתבאי, ובית רי אמרי לא השתבאי. כן, יש שני עדים שאומרים שהיא נשבטה, אמא של ינאי, ושני עדים שאומרים שהיא לא נשבטה. מי חזי דסמך תענה, סמוך ענה. אז למה אתה סומך על אלה שאומרים שהיא נשבטה? סמוך עלינו שאומרים שהיא לא נשבטה. כן, למה אתה מניח שאם יש פה שני עדים שהיא נשבטה ושני עדים שהיא לא נשבטה, אז הוא פסול לכהונה? מה אתה סומך על אלה שהיא נשבטה? סמוך על אלה שהיא לא נשבטה. למה?
יש איזה איסור חמור דאורייתא, מה זאת אומרת? זה לא אותו דבר.
אז מה זה אומר?
אם היא כן נשבטה, אנחנו לא יודעים. אז יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל יכול להיות שהיא כן נשבטה.
אז מה זה אומר?
זה ספק דאורייתא.
אז מה זה אומר בעצם?
זה
תראה שהיא אסור. זה ספק של תרי ותרי, נכון?
כן.
ספק של תרי ותרי, אנחנו אמורים להכשיר או לא? זה כמו ספק רגיל?
לא.
לפי רעשי?
לפי רעשי לא.
לא. לפי בעל המאור, כן. נכון? אז לכאורה, לפי בעל המאור, היה צריך להיות שהוא יהיה כשר. מה אכפת לי זה טרי וטרי? זה ספק רגיל, מה זה משנה אם זה טרי וטרי? אז על זה אומר בעל המאור, אני חוזר עכשיו לבעל המאור.
אבל
פה
הוא אומר שזה, אין לו חזקת
כשרות,
הספק הוא
חזקת. עכשיו נקרא, בואו נקרא. אז בעל המאור אומר, אהודה אמרינן במעשה די ינאי המלך. אילי מה דה בתרי אמרי אמרי השתבאי, ובתרי אמרי לא השתבאי, תרי ותרי נינו. מאי חזי דה סמך תעני, סמוך עני. זה הגמרא בקידושין שראינו עכשיו. אז אומר בעל המאור, לכאורה זה קשה עליי. זה המשך הקושייה על שיטתו. כי הוא הרי אומר שכשיש תרי ותרי זה ספק רגיל, הולכים אחרי החזקה. אז למה שם הגמרא אומרת שכשיש תרי ותרי, אנחנו היינו צריכים לפסול את ינאי? אז הוא אומר ככה, התם כיוון דה על עצמו של ינאי היו באים להעיד, ליקה למי מראו כי ינאי אחזקי, שהרי פסולי ממאי אמו, כדברי הקטע אחת, וכל יצא על אמו מקודם שנולד ינאי. הלקח, הווה לי ספק פסול, לפי שספקו נולד אמו. מה שאין כן בהרער דגזלנותה, שהוא פסול הבא לו לאחר מכן. הלקח אמרינן בי, או כתרי לבעד יתרי, והוא כגברי, אחז כי דקשרות דמעיקרה. מה הוא אומר שם?
אוקיי, אני מעמידים אותו
לא חזקת כשרות מהרגע שהוא נולד.
נכון, הוא אומר אצל ינאי המלך, הרי הם בעצם מעידים על ינאי המלך שהוא נולד מאימא חללה. או אפילו מביאת הזנות עצמה, אבל זה אמרתי, זה שתי אפשרויות. נגיד מאימא חללה, בסדר? אז האימא הייתה נשואה לאבא שלו הכהן, אבל היא הייתה חללה כי היא נשבטה לפי שני העדים שהיא נשבטה, והיא הייתה כשרה לפי שני העדים שהיא לא נשבטה. עכשיו ינאי נולד. לפי שני העדים שהאימא נשבטה, ינאי נולד חלל. לא היה לו שלב שהוא היה כשר, ופתאום עכשיו מאשימים אותו שהוא גזל. השאלה מה קרה ברגע הלידה כבר? כבר ברגע הלידה הוא נולד פסול אם אמו נשבטה. ואם אמו לא נשבטה, אז הוא נולד כשר והוא עדיין כשר. זאת אומרת, זה לא ספק שבא לאחר מכן. זה לא שהיה לו סטטוס ברור, ואכן מרגע מסוים נולד ספק, במצב כזה משאירים את המצב על הסטטוס הברור. אבל לינאי לא היה סטטוס ברור. הספק הוא על רגע הלידה שלו. אז אם זה כך, שם לא הייתה חזקת כשרות לינאי. לכן אומר בעל המאור, אל תקשו עליי מהגמרא בקידושין. זה לא קשה עליי בכלל. מה שאני אומר שבתרי ותרי אפשר להקל, זה רק במקום
שיש
חזקה. אבל שם הרי לא הייתה לו בכלל חזקה, אז מה שייך להקל? זה סתם ספק הדאורה, הייתה לחומרה. כשיש ספק של תרי ותרי, אבל יש חזקה, אז החזקה פושטת את הספק. אבל אם אין חזקה, אז אנחנו נשארים בספק, והכלל הוא שספק הדאורה הייתה לחומרה. בסדר? לכן זה אומר בעל המאור, זה בכלל לא קשה עליי. עכשיו, אני רק רוצה בכל זאת, כי לצורך ההמשך זה יהיה חשוב לנו, אני חוזר לגמרא שם עוד פעם. רגע. חוזר לגמרא שם עוד פעם. אני משתף איתכם עכשיו את התוספות. כן. פשוט לא רציתי שתסתמכו בסוגיה שם, לכן לא הפניתי אתכם לזה. תראו את התוספות הזה. מהי חזית דסמך תעני? סמוך העני, דהשתבאי, ואיך היא כאמר הגמרא ולא נמצא, כן, אז איך זה יכול להיות שלא נמצא, אם יש פה תרי ותרי, צריך לפסול אותו. הקשה בקונטרס, רשי מקשה, שם, רשי בקידושין, עד רבה, הוא כתרי בעד את תרי, הוא כאם ינאי בחזקת כשרות, כדאמרינן,
רשי נגד רשי,
רגע, כדאמרינן גבי כהן בכתובות וכו', מה הקושייה? מה הוא שואל?
הוא אומר שבעצם יש מקום, יש תפקיד לחזקה בעצם, שיש
מקום לתרי. נכון, רשי אומר, למה אתה לא הולך אחרי החזקה? איזה חזקה? לינאי אין חזקה.
חזקת אמא שלו, לאמא שלו, לא?
יפה. שימו לב למה שהוא מקשה. לא להעמיד את ינאי בחזקת כשרות. להעמיד את אמא שלו בחזקת כשרות. כי הרי הספק הוא לא על ינאי. הספק הוא על האמא, אם היא נשבטה או לא. נכון? לאימא יש חזקת כשרות, כי הרי אימא כשהיא נולדה היא לא נולדה שבויה, היא נולדה אישה רגילה. עכשיו יש שאלה אם בשלב כלשהו בחייה היא נשבטה או לא, נכון?
אבל אם אנחנו נגיד שזה דיון על מאיזה ביה הוא נולד, אז זה לא יעבוד.
בדיוק, לכן אמרתי שתחכו קצת.
עכשיו,
שנייה אחת, רשי והתוספות פה מניחים, מה שתוספות מביא, שאנחנו בעצם דנים על אימא שלו, ואימא שלו יש לה חזקת כשרות, אז יש ספק אם היא נשבטה או לא נשבטה. ברגע שיש לה חזקת כשרות, הייתי צריך להכשיר אותה. אחרי שהכשרתי את רגע, אחרי שהכשרתי את האימא, אז האימא עכשיו היא בחזקת כשרה. ממילא עכשיו כשאני שואל מה דינו של ינאי, אם החלטתי על האימא שהיא כשרה, הספק לא מתעורר לגבי ינאי. הכרעתי אותו כבר לגבי האימא. זה מה ששאל רשי, אוקיי?
אבל לפי רשי הייתה צריכה להיות...
זה, רגע, שנייה, קודם כל זה מה שרשי אומר... אני מסכים, קודם כל זה מה שרשי אומר בקידושין, זה ברור?
כן.
יפה, עכשיו אני שואל על רשי שלנו.
זה שונה.
ולאור הרשי שלנו, יש ספק של תרי ותרי, לא מעמידים על חזקה. אז איך רשי בקידושין מניח, אפילו לגבי האימא, היה צריך להיות לפי רשי, שאם יש תרי ותרי, גם על האימא היא לא תהיה קשרה. ורשי, ולהפך, הרי הגמרא שם זה מה שהיא אומרת. רשי מקשה על הגמרא. עכשיו, מה אתה מקשה? הרי לפי מה שאתה עצמך אמרת, זה, אצלנו, בכתובות, זה ההסבר הכי טוב לגמרא בקידושין. נכון? מה הבעיה? פוסלים את ינאי בגלל שגם לאימא שלו לא תועיל חזקת הכשרות, כי בתרי ותרי לא מועילה חזקת הכשרות, ולינאי עצמו בכלל לא הייתה חזקת כשרות, אז אין מה לדבר בכלל. אז מה אתה מקשה? זאת סתירה ברשי, נכון?
אבל זה לא... הוא בכל זאת
צודק
שצריך
להעמיד
את זה על
הבעיה
של אמא שלו ולא על...
בסדר, אבל גם באמא שלו לא הייתה צריכה להיות בעיה לפי רשי. כי רשי לשיטתו, הרי אפילו לאמא שהייתה לחזקת כשרות, מה אכפת לי? בספק של תרי ותרי לא הולכים אחרי חזקת. כן, לא הולכים אחרי חזקת הכשרות, אוקיי? אז זה מה שרשי שואל. אז יש לנו סתירה ברשי, נחזור לזה. ותרץ רשי, הנה מילי, אי הווי, אי היא כמן. והייתה באה לבית דין לעתירה. דעתם איתלה חזקה דקשרות. אומר רשי, אם היא הייתה באה לפני בית דין, והדיון בבית דין היה מתנהל עליה, אז באמת היינו פוסקים שהיא קשרה. וממילא גם ינאי היה יוצא קשר. אבל תכלס, היא כבר לא פה, היא אולי מתה, לא, היא לא, אין דיון עליה. הדיון עכשיו הוא על ינאי. נכון שיש שורשו של הדיון, זה בשאלה מה קרה לאימא. אבל על מי דנים עכשיו? על ינאי. אבל בנה זה הנידון לפנינו, אני ממשיך לקרוא, אין לו חזקת כשרות, שהרי מעידים על תחילת לידתו בפסול, שאומרים שאמו נשבת קודם שנולד. ברגע שהדיון שלנו הוא על ינאי, אז לא תעזור החזקה של האמא כדי להכשיר את ינאי. החזקה של האמא מועילה כשיש דיון על האמא. אבל בדיון על ינאי לא מועיל שיש לאמא חזקה, לינאי אין חזקה. כך טוען רשי. וזה דיון מאוד ארוך אם חזקת האם מועילה לבן או לא מועילה לבן, מחלוקות ראשונים ואחרונים עצומות. עם כל מיני סוגיות אצלנו בדף כ"ו בהמשך בכתובות, כנראה לא נגיע לזה כבר. אז זה מה שהתוספות עכשיו ממשיך, אנחנו רק נפגוש את זה פה בתוספות, רק נגמור לקרוא אותו. ואם תאמר, מכל מקום, עד כאן זה הכל רשי. רשי יקשה ורשי תרץ. עכשיו, לפני שאני ממשיך, תכלס בשורה התחתונה, נשאר לנו סתירה ברשי, נכון? כי רשי אומר שברגע שיש תרי ותרי, ואם על אותו אחד שאנחנו דנים עליו, יש לו חזקת כשרות, אז הולכים אחרי חזקת הכשרות, נכון? רק פה אנחנו לא דנים על הבן אדם שיש לו חזקת כשרות, דנים על מישהו שאין לו. אבל אם היינו דנים על האמא, אומר רשי, אז כן הייתה מועילה חזקת הכשרות. זה נגד הרשי שלנו. כי הרשי שלנו אומר, אנחנו דנים על הדיין, אנחנו דנים על הדיין, יש תרי ותרי, ולדיין יש חזקת כשרות, ואנחנו לא הולכים אחרי החזקה. נכון? אז הסתירה ברשי נשארת בעינה, גם אחרי שהוא תרץ את הגמרא שם. רשי שמה לכל אורך הדרך מניח שכשיש תרי ותרי, חזקת הכשרות מועילה. רשי אצלנו אומר, מה פתאום? זה נגד בעל המאור. רשי אצלנו אומר שתרי ותרי, חזקת הכשרות לא מועילה. אז רשי סותר את עצמו. הלאה. ואם תאמר, עכשיו אני קורא את הקטע המושחר בתוספות. עד כאן זה רק היה ציטוט של רשי. ואם תאמר, מכל מקום טיען אלי חזקה דאימי, שהייתה בחזקת כשרות, למה אנחנו לא לוקחים את החזקה של אמא של ינאי ומחשיבים אותה כחזקה שמועילה לינאי עצמו? אז את זה אפשר להבין בכמה צורות. או נכון שהאמא לא עומדת בפנינו, אבל בסך הכל הרי הדיון הוא עליה, אם היא נשבתה או לא. אז בוא נכריע את הדיון עליה מכוח החזקה שלה, וההשלכה על ינאי היא שהוא קשר. או לחילופין, עניין פורמלי. החזקה של האמא נחשבת כחזקה של ינאי עצמו, כי סך הכל הוא נולד ממנה. הוא כאילו המשך שלה. אז החזקה של האמא נחשבת בעצם המצב ההתחלתי שלו עצמו. ולכן היא אמורה להועיל לו. אפשר להבין את זה או כך או כך. אז אומר, כן, דעה אמרינם בפרק כמה דקטובות, לדברי המכשיר בא, מכשיר בביטה, סוגיה אחרת לא חשוב. זאת אומרת, ויש לומר, דלא אמר או כתרי בעד אתרי, אלא בתרומה דרבנן. ותרי ותרי ספקה דרבנן. ובהה לא החמירו. אבל ביוחסין דעיקה איסור הדאורייתא החמירו, ואסורה היא מדרבנן. עכשיו פה הוא מכניס כבר את השאלה אם זה מדובר באיסור דרבנן או באיסור דאורייתא. זאת סוגיה שאנחנו נדבר עליה. יכול להיות שיש הבדל ביישום של תרי ותרי על איסורים שונים. על איסור דרבנן או על איסור דאורייתא, אנחנו נדבר על העניין הזה. בסדר? באופן הפשוט, מה ההבדל בין איסור דרבנן ואיסור דאורייתא? תחשבו, אם אנחנו לא הולכים, אם בתרי ותרי לא הולכים אחרי חזקה, אז עם מה אנחנו נשארים? תרי ותרי זה ספק, נכון? אם יש חזקה, החזקה פושטת את הספק. אם אין חזקה, לא הולכים אחרי חזקה, אז זה נשאר ספק. מה עושים בספק? תלוי. אם זה דין דאורייתא, הולכים לחומרא. אם זה דין דרבנן, הולכים לכולה. לכן יש הבדל בין דין דרבנן לדין דאורייתא, אם לא הולכים אחרי חזקה. אבל אם הולכים אחרי חזקה, אז זה לא מעניין. כי אז החזקה פושטת את הספק, אין פה בכלל דיני ספקות. אז לכן צריך לשים לב טוב, אם לא הולכים אחרי חזקה, זה לא אומר אוטומטית שפוסלים. זה אומר שהמצב הוא של ספק. ועכשיו דנים בדיני ספקות, בדאורייתא נחמיר, בדרבנן נקל, בממון לא נוציא ממון מספק, כל דבר לפי העניין. אז שימו לב טוב, אם הולכים אחרי החזקה, אז אין ספק והחזקה קובעת את הדין. אם לא הולכים אחרי החזקה, זה לא דין הפוך. אז יש ספק, וחלים דיני ספקות. כל הסיטואציה צריך לבדוק אותם לגופה. בכל סיטואציה צריך ליישם את דיני ספקות. מה?
אם האמא נשארה
בחזקתה,
אז הבעל המאור
היה צריך לחשוב. נו, לא הבנתי. אם האמא של ינאי נשארה בחזקתה,
אז הבעל
המאור היה צריך לחשוב. אז זה השאלה פה. אותה שאלה שאנחנו שואלים פה.
כן.
הרי זה מה שתוספות שאל. למה אנחנו לא... למה אנחנו לא מכשירים? הרי האמא נשארת בחזקתה. נכון? ומה הוא? מה אנחנו לא דנים עליה? אנחנו דנים על הילד. בעל המאור אמר אותו דבר, הוא גם שאל את השאלה הזאת, ראינו עכשיו. הוא שאל את השאלה הזאת מהגמרא, והוא אמר, זה לא קשור, אנחנו דנים על הילד, ולילד אין חזקה. נכון? זה הקטע שראינו פה, המושחר, הנה, פה. אוקיי? ולכן הנה תראו, מה שבעל המאור אומר, והעוד אמרינן במעשה דיין, כן, ההתחלה. אז הוא אומר, הטעם, כיוון דה על עצמו של ינאי היו באים להעיד, ליקה למי מראו כי ינאי החזקי, שהרי פסולי ממאי אמו, כדברי הקטה אחת, וכל יצא על אמו מקודם שנולד ינאי, הלקח אבל להיספק פסול, לפי שספקו נולד אמו, אז אין לו חזקה, אז מה הדין שלו? דיני ספקות, וכיוון שביוחסין זה איסור דאורייתא, כמו שתוספות אמר, מה הדין בדיני ספקות? צריך לפסול אותו. בסדר? מה שאין כן בערער דגזלנותא, אני ממשיך לקרוא את הבעל המאור, מה שאין כן בערער דגזלנותא, שהוא פסול הבא לו לאחר מכן, זה פסול שנולד באמצע החיים. הבן אדם נולד כשר. באיזשהו שלב באים שני עדים ואומרים שהוא גזל. שני עדים אחרים אומרים לא, הוא לא גזל. זה מצב שכן יש לו חזקת כשרות בהתחלה. רק נולד ספק, זה בא לאחר מכן הספק. פה הולכים אחרי החזקה, כך אומר בעל המאור.
איך אפשר להעיד שמישהו לא גזל? אני יכולה להבין שאפשר להעיד שמישהו כן גזל, או כל דבר אחר, שמישהו כן עשה איזושהי פעולה, אפשר להעיד. אי אפשר להעיד שמישהו לא עשה פעולה כלשהי.
אפשר?
כמעט, אבל נמצא 24-7 עם הבן אדם הזה להעיד שהוא לא עשה פעולה
כלשהי? אפשר להעיד למשל על אותו זמן שאתם אומרים שהוא גזל, שאני הייתי שם וראיתי שהוא לא גזל. הוא בכלל היה איתי.
זה הכחשה בעצם.
זה הכחשה. אבל הייתי
שהוא עשה תשובה.
אז תביאו על הכחשה. זה לא הזמה. הזמה זה שאתם הייתם איתי. אבל אם אני אומר שהוא, זה שאתם מאשימים אותו, היה איתי. זה הכחשה.
אבל זה בעצם הרבה היחיד שאפשר להגיד.
כן,
לא אפשר להגיד. לא, לא, לא. זה כבר התירוץ. לא, לא. אנחנו מדברים על זה שהוא לא גזל. לא שהוא עשה תשובה. זה התירוץ כבר. אז איך אפשר להגיד שהוא לא גזל? כן, באותו זמן שאתם מעידים שהוא גזל, הוא היה איתנו בכלל.
או
מקרה
שחשבתם שזה גזל, אבל הוא לקח את זה ברשות, ואתם לא
ידעים. למשל, כן, גם יכול להיות, נכון? ראינו שזה ברשות. כן. אוקיי. עכשיו, יש, לגבי הערער דמשפחה, לגבי הערער דמשפחה, אז התוספות מקשים על רש"י, רגע, הערער דמשפחה, מה הגמרא אומרת? הערער דמשפחה, אז בעצם היינו צריכים לקבל את עדות הדיינים, נכון? כי זה רק גילוי מילתא, והיינו צריכים לקבל את עדות הדיינים. אוקיי? אז למה אתה פוסל אותם אחרי שהם חתמו? כי שם אין הטייה והכל בסדר. אוקיי? ומה עם ה... מה עם העדים ש... שפסלו? הרי לפי רש"י, מה הדין כשיש תרי ותרי?
בספק, הוא במצב ספק.
נכון? אם יש תרי ותרי, אז נשאר ספק, לא הולכים אחרי החזקה. אוקיי?
הוא לא מתקשר.
כן, עכשיו יש ערער של פגם משפחה. בסדר? אומרת הגמרא, גם אחרי שהעדים אם אחרי שהדיינים חתמו בערער של פגם משפחה, אין לנו חשש, הם לא נוגעים בדבר. אוקיי? אז מה? אז לכן הם עדים קשרים. ולכן מה? ולכן זה צריך להיות קשר. מה פתאום קשר? מה פתאום קשר? הרי יש פה שני עדים שמכשירים אותו, אבל יש גם שני עדים שפוסלים אותו.
שזה לא תראה את רי.
רגע, זה לכאורה לא היה יכול להיות קשר דבר כזה. נכון? אז מה, מה רשי? רשי לשיטתו, לפי בעל המאור זה מצוין, נכון? כי בעל המאור הרי טוען שאם יש תרי ותרי הולכים אחרי חזקת כשרות. אוקיי? אבל לפי רשי שגם בתרי ותרי לא הולכים אחרי חזקת כשרות, איך להבין את הקושייה השנייה של הגמרא על פגם משפחה? הוויכוח של רשי ובעל המאור עסק בקושייה הראשונה, על עירור דגזלנותה. עכשיו אני שואל על הקושייה של פגם משפחה. בעל המאור זה ברור. כי אם זה פגם משפחה, אז יש פה תרי ותרי, העדים השניים קשרים, יש פה תרי ותרי, אז למה לא לקבל את ה... למה לא להכשיר את הדיין? אבל במקרה של... במקרה של... לפי רשי, לפי רשי הרי בתרי ותרי לא הולכים אחרי חזקת כשרות, אז נגיד שהם לא נוגעים בדבר הדיינים, בסדר? אז הם העדים. נו, עדיין זה תרי ותרי.
אבל לפי רשי... אני חייבת
לשאול. אחד.
לפי רשי יוצא... שבפועל מקבלים את העדות המרשיעה, כי ככה או ככה מקבלים איזושהי עדות.
לא, לפי רשי, אם יש
ספק,
אז בפגם משפחה אפשר לברר את
הספק. נראה לי שהעדים הראשונים הם לא יכולים להעיד בוודאות.
רגע, זה כבר תירוצים, קודם כל.
לפי רשי, שזה נשאר בספק, אז בגילוי מליטה אפשר לברר את הספק.
לא. מה שרשי אמר, זה שאם שני העדים האלה מעידים על, על, על הדיין שהוא עבד, ושני הדיינים מעידים שהוא לא עבד, הדיינים שמעידים שהוא לא עבד הם לא נוגעים בדבר. למה? אין לי חשש שהם משקרים. בסדר, ולכן אני מקבל אותם. אבל למה אני מכשיר אותו? לא כי אני יודע שהוא לא עבד, אלא כי אני מקבל את העדות של הדיינים. כי הם לא נוגעים בדבר.
זה הדבר שהם לא יעידו לשקר.
נכון, ולכן הם עדים קשרים. אבל יש שני עדים שאומרים שהוא כן עבד, אז זה תרי ותרי. ולפי רשי בתרי ותרי לא הולכים אחרי חזקה. אז מה הגמרא רוצה?
אבל לא אם יש לך חזקה פה. בגילוי מישהו אפשר לברר את זה.
לא, אז תבררי, אבל לא בררו. לא בררו פה.
לא בררו, לא...
זה לא עדות.
לא.
עוד פעם.
לא הבנתם את העניין. עוד פעם אני אסביר. מה הגמרא אומרת שזה גילוי מילתא? הרי רשי הסביר, קראנו את הרשי הזה. רשי הסביר. מה שרשי אומר...
שאין פה
תרי ותרי. לא, יש פה תרי ותרי, להפך. רשי אומר שפה יש תרי ותרי. למה? העדים הפוסלים ודאי נאמנים, נכון? זה שני עדים שהם אומרים שהדיין הוא עבד. למה שני הדיינים שמעידים שהוא לא עבד גם נאמנים?
הם לא נוגעים בדבר.
רגע, רגע, כי הרי הם הרי רוצים להציג אותו... רגע, כי הרי הם רוצים להציג אותו ככשר. אומרת הגמרא, לא, אין חשד שהם משקרים. למה? כי אם הם היו משקרים, הם היו פוחדים שהדבר יתגלה. ולכן אין חשש שמשקרים, לא שזה יתגלה ואנחנו יודעים את האמת, לא זה מה שהגמרא אומרת, אלא כיוון שיש סיכוי טוב שזה יתגלה, אנחנו לא חוששים שהדיינים האלה משקרים. ולכן הם שני עדים קשרים. יפה, אז עכשיו יש לי שני עדים ראשונים שהם קשרים, וגם שני עדים השניים קשרים. נו, אז זה תרי ותרי. למה הגמרא אומרת שזה צריך להיות קשר?
אבל הדיינים לפני שהם החתימו אותו, הם בררו עליו.
וגם העדים לפני שהם העידו שהם פסול, בררו עליו, ומצאו שהוא עבד. מה ההבדל? כל שניים שמעידים הם בררו והם מעידים את מה שהם בררו. יש פה שניים נגד שניים. זאת שאלה גדולה מאוד על רשי. הרי אתה רשי לשיטתך לא הולך כמו בעל המאור. אתה הרי טוען שתרי ותרי לא הולכים אחרי חזקה. ולכן אתה אומר לי בדין הראשון, בערר דגזלנות באמת היה צריך לפסול אותו. נו אז למה בערר על פגם משפחה לא צריך לפסול אותו? מה הגמרא רוצה מערר על פגם משפחה? תעמיד את זה בערר על פגם משפחה והכל בסדר. נכון? אז אומר התוספות ריד כאן, ככה. והיא ערער דפגם משפחה, שאילו השניים שבאו לפוסלו, אילו השניים, סליחה, שבאו לפוסלו, לא העידו עליו עדות ברורה, אלא העידו שבמשפחתו נטמע שם עבד, נטמע הכוונה ב... נטמע בעין, כן? התערבב שם איזשהו עבד.
כמו להסביר את זה, כמה עבודה
בעיה. הראשונים, 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 הראשונים,
השניים הראשונים העידו שבתוך המשפחה שלו אנחנו יודעים שהיה שם איזשהו עבד, ולך תדע, יכול להיות שהדיין הזה הוא צאצא של אותו עבד, והוא פסול.
הוא פסול. הוא מביא את רשת.
וכל המשפחה... וכל המשפחה הם בחזקת ספק פסול. שמה מזרע העבד נולד, וגם הדיין הזה בפרט. ואלה מעידים, מי זה אלה? הדיינים.
הדיינים.
מעידים שזה אינו מן המסופקים. דבר אילן שמייחוס כשרות הוא בא, ואינם מכחישים את העדים, אלא מוציאים זה מספק פסול, שלא יהיה מסופק כשאר כל בני המשפחה. וזה
הם גיל... לא אומרים שלא היה עבד שנטמע במשפחה. יכול להיות שהיה עבד שנטמע במשפחה.
אבל זה לא אבא שלו.
הדיין הזה הוא לא קשור לזה.
בדיוק. ולכן אין פה הכחשה. אז אם הדיינים האלה יכולים להעיד והם לא נוגעים בדבר, אז הכל בסדר. כמובן, אם הם נוגעים בדבר, אז זה בעיה. אבל אם הם לא נוגעים בדבר, אז הכל בסדר. אוקיי? אולי
גם יש פה עוד נקודה. שהעדות של הראשונים היא ספק, והעדות של השנים היא ודאית. אז בריא ושמה...
זה אותו דבר. אין הכחשה. ברגע שהעדות שלך היא ספק, אז כשאני מעיד שזה ודאי, אז בעצם פשטתי את הספק שלך. נגיד שאת מעידה שהדבר הזה הוא ספק חזיר, ואני מעיד על זה שהוא בשר פרה. אז אין לי התנגשות איתך בכלל. את מסכימה שיש צד שזה פרה וצד שזה חזיר, ואני פשטתי את הספק שאת נמצאת בו, זה הכל. אז אין בינינו שום התנגשות. בסדר? זה אותו דבר. אז זה מה שאומר התוספות רין, בסדר? תוספות רין גם הולך בשיטת רשי, שזה נגיעה בדבר, וטרי וטרי אמור להיות באמת פסול, ולא משגיחים בחזקת כשרות. התוספות רין הוא במפלגה של רשי. וגם עריף במפלגה של רשי, אמרתי לכם, גם עריף לומד כמו רשי. והערך ובעל המאור נגדם, אוקיי? מה קורה לפי בעל המאור, דרך אגב? בערר של פגם משפחה, אם מדובר בפגם משפחה... אם מדובר בפגם משפחה, אז מה? אז למה אתה אומר לי...
זה לא בעיה, זה טרי וטרי מבחינתו, ומעמיד בן אדם...
לא, יש חזקת כשרות.
יש חזקת כשרות, ולכן מה?
מעמידים אותו. טרי וטרי מתבטלים, ונשאר
לנו חזקה, להעמיד אותו על חזקתו.
אז למה צריך להגיע לזה שזה גילוי מילתא? הרי לפי, לשיטתו של בעל המאור, אין בעיה של נגיעה בעדות, נכון? זה לא משחק פה תפקיד. אז מה הגמרא אומרת שזה גילוי מילתא בעלמא?
אני לא צריך לחשוד
את זה, גם אחרי החתימה. גם, אנחנו מנסים לפתור את הבעיה
שבשתי, לפני החתימה ואחרי החתימה.
נכון. עכשיו אני שואל, אז מה, זה מדבר על אחרי החתימה או על לפני החתימה? בואו נקרא בבעל המאור עצמו. חזרתי לקטע שעצרתי בבעל המאור קודם, בחלק הראשון של בעל המאור, בחצי השני של החלק הראשון. והם החנמי אמרינן, בערער דפגם משפחה הוא, כיוון דגילוי מילתא בעלמאי, ואפילו משחתמו מעידים בפניו וחותם, והוא קימנה, ואפילו משחתמו מעידים בפניו וחותם. מה זאת אומרת?
גם
אחרי שהם חתמו ואחר כך...
לא חוששים לזה
שהדיין מזה שהדיין משקר, אבל מראש לא היה חשש כזה. לפי בעל המאור אין חשש כזה בכלל. החשש הזה זה המצאה של רש"י. מה?
לכן הוא לא מעמיד את זה בפגם משפחה, אלא רק בערער
בגלל... לא, הוא אומר בערער דפגם משפחה הוא, כיוון דגילוי מילתא בעלמאי, ואפילו מי שחתמו מעידים בפניו וחותם.
אין פה בעיה של טרי-טרי, בכל זאת
הוא יצא. למה?
כי זה גילוי מילתא ולא
ידעו. אם היה בעיה של טרי-וטרי?
אם היה בעיה
של
חזקה. היו הולכים אחרי החזקה והיה כשר.
כן.
אז זה בסדר, זה מה שאומרים, לא? זה מה שמקשים. אם היה בערער של דפגם משפחה, אם היה פה טרי-וטרי, אין בעיה, כי יש חזקת כשרות, והיה צריך להכשיר גם אחרי שחתמו. והרי נגיעה בעדות, נגיעה בעדות של אחרי החתימה לפי בעל המאור, אין, זה רק רשי. אז הוא היה צריך להסביר את הקושיה של הגמרא על פגם משפחה, בלי קשר לשאלה אם זה גילוי מילתא או לא. הוא היה צריך להסביר, ואם זה פגם משפחה, בין אם זה פגם משפחה, בין אם זה גזלנות, אחרי שחתמו זה טרי וטרי, ואת צריך להיות כשר, למה לא? מה זה משנה, פגם משפחה, גזלנות, מה זה מעניין? הרי לשיטתו אין נגיעה בדבר, אז לא קשור לפגם משפחה. מה כל הסיפור הזה לפי בעל המאור? החלוקה הזאת לפגם משפחה ולכל הסיפור הזה מאוד לא ברור. והוא גם בעצמו מכניס את העניין הזה של הגילוי מילטה. אני לא יודע, לא ברור לי העניין הזה לפי בעל המאור. אני חשבתי שהחלק השני של הגמרא הוא באמת גורס אותו אחרת. הוא לא גורס, הוא מכניס בעצמו את הגילוי מילטה. נו, אז מה, אם זה גילוי מילטה, אז מה הבעיה? תראו, יכול להיות, אני מתלבט קצת, כי אם אנחנו מעידים עליו שהוא עבד, מה זאת אומרת עבד? עבד הכוונה, עבד כנעני,
כמו ינאי המלך בעצם.
עבד כנעני או עבד עברי, בדיוק. עבד כנעני או עבד עברי. אם זה עבד עברי, אז עבד עברי הוא עבד שנמכר לשש שנים, הוא היה בן חורין והוא נמכר, נכון? אז זה מצב שהייתה לו חזקת כשרות, ואז הוא נהיה עבד, או לא נהיה עבד, זה יש ויכוח. אבל בעבד כנעני, יכול להיות שהוא נולד עבד.
היה עבד עברי, עבד עברי לא פסול לדיינות?
כן, גם פסול.
שהוא משתחרר?
גם פסול.
מה
זה
נכון?
לאחר השחרור היה לו...
מה?
לאחר השחרור עבד עברי פסול גם?
לא אחר השחרור. בוא שהוא עבד. עכשיו.
כשהוא מפסיק להיות עבד, זה כמו שעשה תשובה בעצם. הוא חזר לקשרותו.
כן.
אבל אם הוא עבד כבר, לא היה לו קשרות.
בדיוק. ואז יש שני עדים שאומרים שהוא עבד כנעני, ושני עדים שאומרים שהוא לא עבד כנעני, ואז אין לו חזקה. אם אין לו חזקה, אז מה היה צריך להיות פה? היה צריך לפסול אותו, נכון? אז על זה הוא אומר, כן, אבל זה רק גילוי מילטה. ובגלל שזה רק גילוי מילטה, אז אנחנו מקבלים את העדות של הדיינים, ואנחנו בעצם אומרים, הרי העדות הראשונה, כמו שהסברנו ברש"י, העדות הראשונה היא עדות מסופקת, שאולי הוא עבד, אולי לא. העדות השנייה אומרת שגילינו שהוא לא, שהוא לא עבד, ואז אם ככה אנחנו נקבל את זה, ולכן זה היה צריך להיות קשר. אולי זאת ההבנה בגמרא לפי הבעל המאור, אבל זה באמת מאוד קשה, אני לא יודע להסביר אותו. זה מוזר. והוא מביא את זה כדבר פשוט, כאילו שזה לא, אין פה שום בעיה. רק נסיים את הגמרא רגע. אז הגמרא מתרצת, לעולם אי מלאך ערער דגזלנותה. כן, אז אנחנו בעצם כרגע בקושייה. אי אפשר להעמיד את זה בערער של גזלנות, ולא בערער של פגם משפחה. לפי רש"י, ערער של גזלנות סותר את הדין הראשון, ערער של פגם משפחה סותר את הדין השני. לפי בעל המאור, שני הערערים סותרים את הדין השני, ושניהם היה צריך להיות כשר. אוקיי? אז מתרצת הגמרא, לעולם אי מלאך ערער דגזלנותה. מדובר פה בערער דגזלנותה. בואו נעשה את החשבון רגע, אז מה?
והיא פוסקת בסופו של דבר שזה
הרדגסלנות. מדובר פה בהרדגסלנות, ואז מה הייתה הבעיה? לפי רש"י הבעיה הייתה איך אתה מכשיר את הדין הראשון לפני שהם חתמו, נכון? ולפי בעל המאור השאלה, למה אתה לא מכשיר בדין השני, נכון? למה אתה לא מכשיר בדין השני? הרי זה טרי וטרי, והיית צריך לדעת אחרי עסקת כשרות. הלאה, אז מה אומרת הגמרא? לעולם אי מלאך ערער דגזלנותה. וכאמרי הנה ידעינן בי דאבת תשובה. מה זאת אומרת? הדיינים...
אני יודעת שזה לא טרי וטרי, מדברים על דברים שונים.
הדיינים...
אלו אומרים שהוא פעם גזל, ואלו אומרים שהפעם לא חזר בתשובה.
הם מסכימים שהוא היה גזלן.
כן.
אבל הדיינים יודעים שאחר כך הוא גם עשה תשובה.
ולכן מה? ואז מה? ואז מה?
הוא חזר לחזקת כשרותו. לא, זה לא
טרי
וטרי, מדברים על דברים שונים, מעידים על דברים שונים.
אז בכלל לא טרי וטרי. אני גם מסכים שהוא היה גזלן, אני רק טוען שהוא עשה תשובה. ואתה גם כן אומר, הוא היה גזלן, אתה לא יודע אם הוא לא עשה תשובה. אין לנו ויכוח. הוא היה גזלן ועשה תשובה. אז לכן הוא קשר, זה בכלל לא טרי וטרי, זה התירוץ. אוקיי? עכשיו אני שואל, איך יסביר את זה בעל המאור? לפי בעל המאור, מה הייתה השאלה? לפי בעל המאור, השאלה הייתה, אם זה ערער דגזלנותא, אז מה לא מסתדר?
החזקה.
מה זאת אומרת? הדין הראשון או השני?
השני לא מסתדר.
השני לא מסתדר, נכון? הדין השני לא מסתדר. כי יש לך טריוטרי, יש חזקת כשרות, יש חזקת כשרות, היה צריך להיות כשר, למה אתה פוסל אותו אחרי שחתמו? הדין השני לא מסתדר. אז מה אתה צריך להסביר לי? למה הוא פסול? לא למה הוא כשר. השאלה הייתה למה הוא פסול, הרי צריך להיות כשר, טריוטרי הולכים אחרי חזקה. ומה הגמרא מסבירה? דקה אמרי עני, ידעינן בי דאבת תשובה. לא הבנתי. אז אין סתירה, זה לא טריוטרי? אז בטח צריך להיות כשר בדין השני. אז מה השאלה? איך מסבירים את הדין השני לפי הבעל המאור?
אולי הוא פה, אני חשבתי על זה, אולי הוא פה חושב שיש להם מעורבות לדבר, דווקא נגיד בדבר, ואז הם נותנים עדות, זה לא טרי וטרי, ולכן העדות שלהם בספק.
למה?
כי אחרי חתימה הם כבר נוגעים בדבר.
אז הוא מכניס את הנוגעה בדבר, אז מה זה קשור לעשות תשובה? אז תגידי שהם
נוגעים בדבר. אני אמרתי על ההתחלה.
אז תגידי שהם נוגעים בדבר, וזהו. התירוץ הוא שהם נוגעים בדבר. תראו, בעל המאור עצמו, והוא קימנה. אני חוזר עוד פעם לבעל המאור, מתקדמים כל פעם עוד קטע בבעל המאור. והוא קימנה לעולם הארד גזלנותה. זה התירוץ בסוף, הוא בא להסביר עכשיו את התירוץ. הוא כגון דאמרי הני, ענן ידעינן בי דאבת תשובה. דמעיקרה בחזקת פסלות קאי, והשתקח דקי חתמו, עקתי בחזקת פסלותו הווי, הווי קאי. הלקח מי שחתמו, אין מעידים עליו וחותם. מה הוא מסביר?
שבזמן החתימה הוא עדיין היה בחזקת
פסלות. הוא הרי חתם, מדובר אחרי שחתמו, נכון?
כן.
עכשיו הוא חתם. סליחה, הם חתמו, לא הוא חתם, הם חתמו, נכון? עכשיו בשעת החתימה,
היה לו חזקת...
לא, סליחה, גם הוא חתם.
חזקתו הוא עומד.
גם הוא יכול, יכול להיות שגם הוא חתם. כולם חתמו. עכשיו באו עדים ואמרו, האיש הזה גזלן. נכון? באים הדיינים ואומרים, מה פתאום, הוא לא גזלן. אז יש לנו טרי וטרי. והשאלה הייתה, אם זה טרי וטרי, למה לא נותנים לו חזקת כשרות? תשובה? מה התירוץ? בשעת החתימה הוא היה בחזקת גזלן. עכשיו אתה רוצה להכשיר אותו. אבל בתרי וטרי, לפי בעל המאור, הולכים אחרי החזקה. ופה הייתה לו חזקת פסלות, לא חזקת כשרות. לכן הוא נשאר פסול. וזה באמת תירוץ על הדין השני, לא על הדין הראשון.
אבל אנחנו אמרנו שפה אין תרי וטרי.
לא הבנתי?
אמרנו שכאן אין תרי וטרי.
יש תרי וטרי.
למה? כי אלו מעידים על הגזלנות, ואלו מעידים על החזרה בתשובה.
לא, הוא כנראה מבין, הם גם מעידים שהוא לא עשה תשובה. כי אחרת, ברור, יש פה טריוטרי, מה שמשנה בעל המאור זה שיש פה טריוטרי, זה ברור, בעל המאור רק טוען, אבל החזקה שקיימת לפני הטריוטרי זאת חזקת פסלות, לא חזקת כשרות, זה הטירוט של הגמרא.
כי הם עודים שהוא חזקה,
הם טוענים שהוא עשה תשובה.
זה בעצם הוא לא משנה תיאור המקרה, אלא משנה את היחס אליו, את הערכה שהוא עשה. כי בהתחלה הוא אמר, תראי, תראי, מדהים
אותו. הם מסכימים בעצמם, הם מסכימים בעצמם שכשהם חתמו הוא היה גזלן. נכון? גם הם מסכימים. כי אומרים אחרי, כן, רק אומרים אחרי החתימה, אנחנו אומרים לך הוא עשה תשובה. ומה זאת אומרת?
לא, אבל הדיינים מסכימים שפעם הוא היה גזלן, אבל בין הפעם שהוא היה גזלן עד לחתימה הוא עשה תשובה.
לחתימה שלו. עד לחתימה שלו.
אבל בחתימה שלו, לפני שהוא חתם, עשה תשובה.
נכון, אבל כשהם חתמו, הוא עדיין היה גזלן.
רק ששניהם.
כן, אז בעצם כרגע כשהם התיישבו לדון, הוא בעצם מתיישב בסטטוס של גזלן. עכשיו אתה רוצה לצרף אותו לדין, כי עכשיו הוא עשה תשובה. אז יש לך טרי וטרי על זה, אבל יש חזקת פסלות עוד קודם. חזקת הפסלות לא מאפשרת לך, כי טרי וטרי הולכים אחרי חזקה לפי בעל המאור, נכון?
יותר מזה, זה היה בית דין פסול, זה שהם ידעו שהוא גזלן וישבו איתו?
לא, אז הם אומרים בסדר, אבל עכשיו כשהוא חותם הוא כשר.
אבל כשהם חתמו,
הם חתמו, אז הם היו כשרים, והוא כשהוא חותם גם הוא כשר. הוא כשהוא חותם גם הוא כשר.
מותר לשני דיינים לשבת עם
דיין
פסול, זאת
כל
השאלה.
רואים פה, תראה, הם לא ידעו שהוא פסול כנראה, אבל אחרי
שנדע... לא, למה? אבל הרגע אמרנו שהם ידעו שהוא פסול, ואחר כך עושה תשובה, אז עכשיו הם מעידים שהם ידעו שהוא פסול,
לא, לא, לא.
עכשיו זה לזה הוא עושה
תשובה. לא, הם לא אומרים שהם יודעים שהוא היה פסול. לא כתוב את זה? הוא היה פסול, לא כתוב מה הם יודעים ומה הם לא יודעים. כתוב שהוא היה פסול בשעת החתימה. הם יודעים שהוא עשה תשובה. אולי זה נודע להם שהוא גזלן משני העדים האלה שבאו ואמרו שהוא גזלן? ואז הוא אומר, טוב, אני
חושב... אז התשובה הכוונה ממש השיב את הגזלה, או שזה איזה תשובה רוחנית?
כן, בלי זה הוא לא חוזר להיות קשה, הוא חייב להחזיר את הגזלה. אוקיי? אז בעצם לפי בעל המאור יוצא שבאמת אנחנו מתרצים את הסייפה. ומה שאנחנו מתרצים זה נכון שזה טרי וטרי, ולכאורה יצא להיות קשה, אבל לא, יש פה חזקת פסלות, ולא חזקת קשרות, ולכן הוא פסול. זה התירוץ. אז יוצא בשורה התחתונה שרשי ובעל המאור נשארים למסקנה במחלוקת שלהם. לפי בעל המאור, מספק אנחנו הולכים אחרי החזקה, בספק של טרי וטרי, לפי רשי רק בספקות רגילים, בספק של טרי וטרי לא הולכים אחרי החזקה. ורק סיום דבריו של בעל המאור, תראו, השורה האחרונה, והריף זה על כתב זה, והריף זה על כתב כל זה בחילוף בהלכות, והביאו הראש. ואני כתבתי מה שנראה לי, ודבר נכון וברור. הריף כמובן כתב הפוך, אלא הוא כתב כמו רשי. נכון? דיברנו על זה. כתב הפוך, שהקושיה הזאת היא על הרישה ולא על הסיפה, ואותו דבר. ואני חולק עליהם, כך אומר בעל המאור. זאת אומרת, הריף ורשי זה מפלגה אחת, יחד עם התוספות ריד, וכנגדם עומדים בעל המאור והרח, והמחלוקת היא בשאלה, מה קורה כשיש טרי וטרי, האם הולכים אחרי חזקה או לא הולכים אחרי חזקה. אוקיי?
השאלה, מה עושים על הרשי,
קושיה
של רשי על רשי?
אנחנו נגיע, עוד נגיע. ויש לנו קושיה על רשי מרשי במסכת קידושין, יש לנו קושיה על הרשי שלנו, נכון. גם זה צריך עוד לא עושה.
רגע, מי זה הרח, סליחה?
רבנו חננל.
רבנו חננל.
אוקיי.
לא הבאתי אותו פה, רק הזכרתי שהוא הולך עם בעל המאור. כן, כן. יש פה גם בסוגיה רב חיסדה, שאני גם מסמן אותו בתורח.
כן, בדיוק.
במסכת... כן, כן, זה בסוגיה הבאה, מסכת שבועות. אז זה עוד נדבר. אוקיי, אז נעצור כאן. רק תגידו לי, מבחינת הפרנסה של... טוב, אני אשלח לכם עוד קצת פרנסה על מסכת יבמות. בסדר.
אוקיי. רציתי לשאול משהו, אני לא יודע אם זה סתם לא פתנות, שזה שאלה אמיתית. לפי מה שאני מבינה פה מרשי, העניין של מה זה ערער על משפחה. אז הכוונה היא שיש איזושהי עדות על זה שיש פסול במשפחה הזאת. שבתוך העניין זה עדות. אבל אני יודעת ממקום אחר, זאת אומרת, שלמדתי באבן העזר, שזאת מה שאומר, מיוחס פה לרשי, זה דעת הרמב"ם. רשי אומר זה שיצא כל על איזשהו פסול במשפחה. שזה פסול, זאת אומרת, יש פה שאלה מרשי אל רשי.
לא, לא הבנתי, מה זאת אומרת, ומה, לעומת מה? יצא כל על פסול במשפחה לעומת?
סליחה?
יצא כל על פסול במשפחה לעומת מה?
לעומת באו שני עדים ואמרו שמעורב שם...
האם זה כל או עדים? זה את מתכוונת?
כן, רשי מול רמב"ם. רשי אומר יצא כל, אבל לפי רשי שמופיע, שמביא השולחן ערוך, בעצם אין לנו פה שאלה
של טרי וטרי, יש, לא, אבל פה בגמרא עצמה כתוב טרי וטרי. יש עירורים שהם מכוח קול, ויש עירורים שהם מכוח עדים. ברור שברגע שיש עדים, אז העדים גוברים על הקול. אבל אם יש עדים שמערערים, אז זה טרי וטרי. יש שני סוגי עירור, יכול להיות עירור שלו.
אבל לפי תוספות ריד, יש שום מסגרת רשי, ומשהו דומה, שהעדים הראשונים הם
מעידים
על ספק, ולא על ודאי.
כן, נכון. בעצם במקרה שלנו, במקרה שלנו גם העדים האלה הם בעצם בסופו של דבר קול. כי הם מעידים שהיה עבד במשפחה, אבל הם לא יודעים להגיד על הבן אדם הזה משהו. אז בסופו של דבר זה דומה לקול. זה יוצר איזשהו ספק עליו. אבל לא חשוב, אפילו אם זה היה ממש עדים, זה לא סותר. יש שיעורים כאלה, שיעורים כאלה, תלוי בהקשר. טוב? אז אנחנו נעצור כאן.
תודה רבה.
תודה לכם. להתראות.
תודה רבה.